שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, קליספרה לכולם, אנחנו על פרק נוסף של היום לפני, פרק מספר
31. קליספרה זה לא להתראות, קלימרה זה שלום.
נכון, כן.
נראה לי.
וואי, שיימון מי.
יכול להיות שאני טועה. יש קלימרה ויש קליספרה, אני בחיים לא הבנתי מה ההבדל ביניהם, ובשנה האחרונה הייתי גם בקפריסין וגם ביוון.
אוקיי, אז אני חייב להודות שאני גם מאוד אוהב את יוון, אני שם כל שנה, אבל אנחנו לא מדברים היום על יוון, אנחנו מדברים על הבני דודים של יוון, על האלה שם בקפריסין, ובשביל זה יש לנו פרק מיוחד, פרק עם אורח. אז בוא נגיד ערב טוב לאורח, דן ממליה, ערב טוב.
עומר, מה שלומך?
בסדר גמור, אני כבר איתך, שי דרורי גם פה, ערב טוב.
ערב טוב.
ומשה דבורה, ערב טוב.
ערב טוב.
מה נשמע?
רגיל, אין חדש.
יופי.
משה בלחץ לפני פסח, הוא, אתה יודע, עם כל העבודה.
אתה מנקה את הבית?
איזה מנקה את הבית? בסופר.
בסופר. סבבה, אנחנו תכף נחזור לזה. דן, אז לפני שאנחנו נתחיל, בוא קודם כל תציג את עצמך, תגיד מה אתה עושה בחיים וזה, ואז נתחיל לרוץ בפרק וגם נגיד למה התחלנו, אנחנו עושים את הפרק הזה.
טוב, אז אני דן, אני בן 23, אני סטודנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אוהד הפועל פתח תקווה, עושה גם עם עומר ושי את כחול עמוק. לא יודע אם מותר לעשות
פה הפועל פתח תקווה, כחול עמוק.
כן, לא יודע אם מותר לעשות פה פרסומות, אז אני הלכתי על בטוח.
כן, מותר. עושים פרסומות לסופר של משה כל שבוע.
זהו, ואני מאוד אוהב את קפריסין, הייתי שם פעמיים, הייתי במשחקים, ובאמת אחלה מדינה, אחלה כדורגל, וזה בגדול.
אחלה כדורגל זה מילה, זה מעודכן ומדויק ממש. אז הסיבה היום שאנחנו עושים פרק מיוחד עם אורח על הליגה הקפריסאית, היא בעצם סיבה וחצי. קודם כל, לכבוד המינוי של רן בן שמעון לנבחרת, שמגיע באמת מקפריסין, לא מהנבחרת, מאיזה קבוצה,
אייק לרנקה.
מאייק לרנקה.
הוא היה גם בנבחרת בעבר.
נכון, אנחנו גם בזה ניגע, אנחנו ניגע בזה, נכון? על זה שהוא ימין בקפריסין.
כן, בטח.
יופי. ויש היום חצי גמר גביע, מי אמרנו נגד מי? As we speak, מה שנקרא.
אפולון לימסול נגד פאפוס.
יאללה, מגניב. אפולון לימסול נגד פאפוס.
ברגע זה.
פאפוס, סליחה.
עדכונים חיים בזמן
זה פאפוס או פאפוס?
פאפוס.
פאפוס.
אני הייתי שם, שנה שעברה.
כבר הייתי
שעברה,
עם היד להפתיח, נו.
והוא לימד אותי שאומרים פאפוס ולא פאפוס.
יפה, לא, טוב לדעת.
כן, זה עם האף, זה לא...
שלא תתבלבלו, שלא תעליבו אותם, שלא תקראו להם אפולון למסול.
כן, זה גם, אצלם זה על קטע של כבוד.
בטח.
טוב, אז בוא נתחיל בפרק, דן, תגיד פתיח.
פתיח.
טוב, אז כמו שאמרנו, פרק מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, פרק עם אורח מיוחד על הליגה הקפריסאית, שממש פה שכנים שלנו, ואומרים גם שהכדורגל שלנו ושלהם מאוד דומה.
כן.
נכון?
יש
דמיון.
כן.
אבל בוא נתחיל לפני זה קצת היסטוריה, כמו שאנחנו אוהבים, על בכלל, מה זה קפריסין? אז מי שלא יודע, קפריסין זה האי הזה שנמצא...
40 דקות טיסה.
40 דקות טיסה, ביום יפה נראה לי מיזרעאלי, אולי אפשר לראות את קפריסין. אני צוחק. טוב, אז קצת על האי עצמו, אז בני האדם הראשונים הגיעו לקפריסין לפני כ-11,500 שנה, אתה לא ידעת.
זה פרה-היסטוריה.
זה פרה-היסטוריה, לא, סתם קצת שתדעו, אבל בגדול מה שתפס שם זה כמובן התקופה של יוון מן הסתם, יוון המיקנית, מי ש... אתה רוצה.
הביזנטית?
לא, שנייה, אחרי זה. לא, ב-1600 לפני הספירה.
אני למדתי מ-0 ומעלה בינתיים.
מ-0 ומעלה, אוקיי. כי בתחילת תקופת הברזל גם התחלקה בין האימפריות היווניות והפיניקיות, את זה אתה ידעת?
אני יודע שהם לא הפסיקו להתחלק שם. אין, זה בעייתי מאוד.
בסדר, אז בהמשך, גם תשמעו, קפריסין יש לה מיקום מאוד אסטרטגי, בין אירופה לאסיה, לאפריקה. כן, כמעט כמונו, רק שהם בים. גם אחרי זה האשורים כבשו אותם, המצרים, הפרסים, בשנת 68 לספירה הסתפחה לאימפריה הרומית, אני צודק או שאני צודק?
כן, אתה צודק. כל האימפריות שכבשו את ישראל גם על הדרך את קפריסין, אנחנו חולקים היסטוריה.
כן. בסדר.
גם הבריטים נלחמו שם ב...
הבריטים עדיין שם, יש להם עדיין
בסיסית
שם.
כן, אבל במלחמת העולם השנייה כבר מאז הם היו שם.
כן, המנדט, היה להם עוד מנדט לפני.
טוב, אני רוצה, כי כתבתי קצת הרבה, אבל אני רוצה לדלג ל-1915. סליחה, ל-1878, נעשה את זה קודם, כי קפריסין הועברה לידי בריטניה. יפה. אז אתה רוצה להגיד את זה, אתה פשוט?
אני לא יודע בעל פה. אתה מדבר על הסכם סייקס פוקו?
לא, הסכם חוזה קפריסין.
אז לא, אני לא...
וואי, אתם מחזירים אותי לשיעורי היסטוריה.
אוקיי, אז ב-1878 הועברה קפריסין לידי בריטניה, והעותמנים ובריטניה חתמו על הסכם סודי, שלאחר מכן נקרא חוזה קפריסין, אתה כבר יודע על מה אני מדבר?
לא נכנסנו ספציפית לקפריסין.
סליחה, לא משנה. אז טורקיה העבירה את השליטה באי לידי הבריטים, וב-1915 הבריטים הציעו את קפריסין ליוון, בתנאי שהם יעזרו להם במלחמת העולם הראשונה. נו, מה יהיה?
סליחה.
ההצעה, בסדר, לא נורא. ההצעה נדחתה, ואחרי זה, לאחר שבריטניה הכריזה מלחמה נגד האימפריה הרומית, האי סופח שוב לבריטניה.
חשוב לומר שבזמן האימפריה העות'מאנית, שם התחילו להיכנס שם טורקים, וזה מבוא לבלגן.
אז בוא באמת נתחיל מהתקופה שקודם כל בשנות ה-50 של המאה הקודמת כמובן, קפריסין נלחמה על עצמאותה, ובסופו של דבר ב-1960 המאבק מסתיים, קיבלו עצמאות מבריטניה ונקראו רפובליקת קפריסין. כן. ועכשיו זה נהיה מעניין, אז דן, בבקשה, מיקרופון לרשותך.
אז
מטאפורית.
במהלך העשור הזה היה גם את הטורקים וגם את הקפריסאים היוונים, מה שנקרא, וניסו ליצור מדינה מאוחדת במאמץ של המעצמות. זה לא עבד, הם לא הצליחו להתחבר ביחד, וזה הוביל לאיזשהו תקריר דיפלומטית שבעקבותיה הטורקים פלשו לאי, וניסו ככה לספח את כולו לטורקיה. זה קרה ב-20 ביולי 1974, קרבות נמשכו בחודש, בסופו של דבר האי חולק לשניים עד היום, כמו שאתם רואים את זה היום על המפה. הצפון שייך לטורקים, הדרום לקפריסאים היוונים, ואיך זה נוגע אלינו?
זה מה שנקרא קפריסין הטורקית.
כן, צפון קפריסין. יש להם בערך 37% משטח קפריסין, אם אני לא טועה.
רגע, ושם מדברים כאילו טורקית?
הם טורקים לכל דבר, הם מוסלמים, יש שם מסגדים, כן. טורקים לכל דבר.
יש שם דילים לקפריסין הטורקית?
יש שם מלונות מאוד.
כן, הדרך הגעה לשם, אבל היא קצת בעת. אתה נוחת בקפריסין היוונית, יש איזושהי נסיעה מסוימת לשם.
אתה צריך לעבור גבול.
אתה אומר שאנחנו עוד אפשר לא להתקרב לשם.
כרגע לא.
יש תקופות מסוימות שכן, יש תקופות מסוימות.
מה, בקיץ עוד היה אפשר לטוס לשם לקפריסין הטורקית?
אתה יכול גם עכשיו, פשוט לא מומלץ.
בסדר, גם לא מומלץ לטוס לתימן.
לא, אבל זה מקום שאתה עוד יכול להגיע אליו בתור ישראלי עם דרכון ישראלי. אין בעיה, פשוט מטוסים לא יכולים לנחות שם מישראל. ממש מדינות ספורות יכולות לנחות שם. רוב הטיסות שלהם זה מטורקיה.
גם עד כמה שאני יודע, היא לא מוכרזת כמדינה על ידי האום, רק טורקיה לא מכריזה אותה כמדינה, מכירה בה כמדינה.
כן, רק טורקיה מכירה בהם כמדינה. את האמת שאם אנחנו נוגעים בהם, הם משחקים בטורניר של מונדיאל, שמתקיים כל 4 שנים, של מדינות שלא הוכרזו כמדינה, שלא מכירים בהם כמדינה. אז היא אחת הפייבוריטיות שם.
אז אתה רוצה להגיד לי גם שלכל העזתיות ואלה יש שם נבחרות?
לא, דווקא לעזתיים אין. חיפשתי.
יש להם נבחרת רשמית.
ולרשות הפלסטינית?
לפלסטיני יש.
לפלסטיני יש נבחרת.
אבל הם שחקים בעליפות אסיה.
זהו, יש להם נבחרת רשמית.
כן. לדעתי הם עלו גם לשמינית.
כן, הם הגיעו רחוק בטורניר, הם הביאו טורניר מטורף, כן.
כן. זהו, אז איך זה...
מה שנקרא, הפציצו.
כן.
יש לי פוסט אגדיש, זה או משה, רגע, אל תיגע.
יופי מאוד. טוב, איך זה מעניין אותנו? זה מעניין אותנו כי בצפון טורקיה יש עיר אחת שקוראים לה פמגוסטה.
שנייה רגע, הכנתם חידון?
לא, עם אורח אין חידון.
עם אורח אין חידון?
חושב שזה התור שלך להכין חידון.
מה פתאום דורי? משה, מה אתה עושה בשקט? אתה חושב ששכחתי, אה?
עם אורח אין חידון.
כל זה נכנס לפרק?
ברור.
באמת? וואי, מגניב.
כן, אבל אל תתחיל לנבל את הפה עכשיו.
לא, לא, אני באתי ממלכתי, אני אורח, אני ממלכתי.
נכון.
טוב, אז...
כן, נגוסטה.
פמגוסטה.
פמגוסטה.
פמגוסטה זו עיר שבעצם הטורקים כבשו, היו שם קפריסאים יוונים, והיו שם שתי קבוצות כדורגל שהיו צריכות לעבור למקום אחר. אז בואו נתחיל מהנורטוזיס, שזו קבוצה שאנחנו מכירים הרבה, ששחקנים עוברים אליה, בעיקר שחקנים ישראלים.
רוני לוי גם היה שם, לא?
נכון. רוני לוי אימן שם... הוא אימן שם 4 שנים. הוא אימן שם 4 שנים בשתי קדנציות.
הוא גם שיחק וגם אימן או רק אימן?
לא, רק אימן.
רק אימן.
זהו, וכמו שאמרתי, הם עברו ללימסול, והיום הם עברו ללארנקה. יש להם אצטדיון משלה בלארנקה, קוראים לו...
אפשר שנעשה רגע חלוקה גיאוגרפית, רק שנבין על מה אנחנו מדברים?
כן, אז לארנקה היא יותר במזרח קפריסין. כל ה...
ים, על הים.
כן, כל הערים הגדולות בעיקרון הם בדרום, חוץ מניקוסיה שהיא באמצע, ממש במרכז קפריסין.
אבל העיר בירה זה ניקוסיה.
במערב יש לך את פאפוס, באמצע לימסול, ומזרח לארנקה.
סבבה.
זה מסודר?
סבבה. מה שכן, הכל קרוב שם.
כן, זה אי מטר על מטר.
כן, אני נסעתי שם מפאפוס ללימסול, ללארנקה, זה היה שעה בין כל עיר ועיר.
כן, זה לא אי גדול.
כן, זה היה נורא נחמד. זהו, אז לגבי הנורטוזיס, בנו להם אצטדיון משלהם בלארנקה, ועוד מעט אני אגע בכמה אצטדיונים יש בלארנקה. כי יש שם קבוצות, תחשבו...
הנה, שאלה לחידון.
זה אחלה שאלה. תחשבו שנגיד עכשיו מכבי חיפה, תשחק בתל אביב. ולהם אצטדיון משלה, והם יקראו מכבי חיפה. אז זה המצב שם עם כמה קבוצות. זה משהו שהוא...
כל הקבוצות של פמגוסטה.
כן. למה פמגוסטה כל כך מעניינת? הנורטוזיס בעיקר, כי הם הקבוצה הקפריסאית הראשונה שעלתה לליגת האלופות לשלב הבתים. אבל אני מדבר רק מ-92 ומעלה. גביע האלופות היו עוד כמה הישגים לפני. אז מ-92 ומעלה הם קיבלו בית מאוד מעניין. הם קיבלו את ורדר ברמן, פנאתינייקוס ואינטר. הם השיגו 6 נקודות בבית הזה, בהופעה הראשונה שלהם.
בואו, זה אפילו קצת בית מוות.
הם ניצחו את... הם ניצחו...
לא, בעצם ורדר ברמן...
פנאתינייקוס, אבל קבוצות מגניבות כאלה.
אבל זה קצת מזכיר את ההישג של...
פנאתינייקוס.
פנאתינייקוס.
לא, איזה בית מוות.
זה קצת מזכיר את הבית שחיפה קיבלו. בפעם הראשונה שהם היו בליגת אלופות, לא את הבית, סליחה, את ההישג, כי הם גם השיגו משהו כמו 6 נקודות בערך.
עשינו על זה פרק, מי שרוצה פרק 12.
כן, וזה גם היה עם פנאתינייקוס, לברקוזן, עוד קבוצה גרמנית, אבל היה גם...
שחגיגה אליפות השבוע.
נכון. נברקוזן, כבר לא נברקוזן.
כן.
אז באמת דומה מאוד, הם הצליחו לנצח את פנאתינייקוס, שפנאתינייקוס סיימה בראשות הבית הזה. היה בית מוזר מאוד.
איזה בית, אבל בית יהיה יווני לכל דבר.
אחר כך קיבלה את אולימפיאקוס, לא את פנאתינייקוס. עכשיו
נסתדר לי בו. נכון, שהם ניצחו 3-0.
כן, נכון.
הם הצליחו גם לעשות תיקו מאוד מכובד 3-3 עם אינטר. עכשיו, למה בכלל, תחשוב שיש קבוצה כזאת, שנגיד עולה פתאום ליגת האלופות, אתה רוצה לראות את אינטר, אתה יכול לטוס 40 דקות טיסה, להיות במשחק ליגת האלופות, במחירים נורא זולים, זה נורא מגניב. עוד משהו קטן, הקבוצה, כמו שאמרתם, רוני לוי באמת אימן אותם בשתי קדנציות. קדנציות די פושרות, סיימו במרכז טבלה, לא הביאו
איזה... רגע, וזה עד היום, אתה רוצה להגיד לי? הם עד היום קבוצות כאילו מהצד הטורקי שהן משחקות ביוון?
כן, הן משחקות, שתי הקבוצות האלה, שעוד מעט נדבר גם על שנייה, משחקות בלארנקה, יש להם אצטדיון משלהם, יש להם משרדים משלהם, הכל הכל שם, פשוט קוראים להם פמגוסטה.
איזה קטע מעניין.
כן, זה מאוד קשה לתפוס את זה, זה נשמע כאילו עוד בסדר, אבל כשמביאים את זה לארץ, לחשוב כאילו מכבי חיפה צחק בתל אביב, ביתר ירושלים, בחיפה, זה מוזר מאוד. אז שם זה
יותר כמו שאם לצורך העניין קבוצה מסיני הייתה משחקת בליגה הישראלית.
לא, כי זה אותם, זה אותו עם. תחשוב, זה...
אז סליחה, אז אם נגיד לצורך העניין, אחרי שמדינת ישראל כבשה את סיני אחרי מלחמת ששת הימים, שקבוצות מסיני ישחקו בקהיר לצורך העניין.
כן, משהו כזה.
כן.
אז זה היה יכול לקרות עם הקבוצות בסיני.
אם היה קבוצות כדורגל בסיני.
איך אתה יודע?
אין קבוצות כדורגל, יש קבוצות, אין.
נמצא, אני אמצא לך לפרק הבא.
אתה לא תמצא ואתה גם לא תחזור לי תשובה.
אם הוא מצא פמגוסטה.
אני אביא על כל קבוצה כמה שחקנים ישראלים מעניינים ששיחקו שם, כי באמת בכל קבוצה עברו ישראלים. אז באנורטוזיס פמגוסטה עברו אסף צור, מיודענו, מהכל פתח תקווה. כן.
הייתי בבית ספר.
באמת?
כן.
אז הוא הספיק לשחק בפמגוסטה.
בן כמה אסף צור?
לפי דעתי 25-6, הוא באזור הגיל שלי. כי הוא שיחק עם בן דוד שלי.
זה לא ממני בשנה, לדעתי.
כן, הוא לקח איתם את הגביע וזה.
מי, בן דוד שלך?
הבנוער, אני מדבר.
אתה יודע מי זה בן דוד שלך?
מי? אני יודע, דבור, החלוץ עם הקוקו, לא?
גם לא קראו משה, לא?
כן, גם לא קראו משה.
כן, נכון.
לקחו שם את האליפות עם אסף צור, היה שואר.
את הגביע.
את הגביע, כן.
את הגביע.
נגד הפועל תל אביב.
בסדר, גביע זה יותר מרגש משה מהאליפות.
נכון.
זה גם מהליגה השנייה זה היה, לא?
כן, זה היה סנסור.
הם עברו את חיפה ואז את הפועל תל אביב.
כן, פמגוסטה.
אז אסף צור, שיקור מהחגיגות גביע עבר לפמגוסטה. עוד ישראלים ששיחקו, רוברטו קולאוטי, זוכרים?
בטח, של מכבי חיפה.
כן, הוא היה אחד השחקנים, הוא מקום שני בטבלת ההופעות של ישראלים בקפריסין. הוא שיחק שם גם באפולוניה.
מי מקום ראשון?
אתם רוצים שעכשיו אני אגלה כבר?
אנחנו יכולים לנחש.
נעשה את זה מיני חידון.
יאללה חידון?
אוקיי, אז כל אחד זורק שם.
תנסו להיזכר בישראל.
רגע, כמה הופעות קולאוטי?
קולאוטי, אם אני לא טועה, 40.
אבל נראה לי אני יודע את התשובה. דיברנו על זה מקודם, רק אז אני לא אשתתף.
עומר לא יכול להשתתף.
אצילי?
לא.
ואתה מה אומר?
כי הוא שיחק שתי קדנציות שם.
אז הוא לא.
אבל לא עולה לי שמות.
וואי, נו, קל. באמת זה קל. הוא שיחק שם המון שנים.
תחשבו ישראלים שנעלמו להם.
אוקיי, אני אתן לכם רמז, הוא כבר לא שחקן פעיל, אבל יש לו תפקיד באחד המועדונים שכולנו מכירים מאוד טוב.
מה, יצחקי כאילו?
לא, המועדון השני שכולנו מכירים מאוד טוב.
אה, חיפה כאילו, מה, אריק בנאדו?
חיפה, משה.
רגע, מה?
אוקיי, יש לו תפקיד בהפועל פתח תקווה.
אה, אוקיי.
אבי יחיאל?
לא. עוד אחד. יובל שפונגין.
עוד מעט נגיע למה שהוא עשה שם בקפריסין.
רק שתדע גם שאם לא הייתי יודע את התשובה הזאת, הייתי עונה שפונגין והייתי לוקח את הנקודה.
כן, זה קל לומר את זה כשיודעים.
לא, לא, באמת, באמת, כן, כן.
כן, כי באמת הוא נעלם כזה, אתה לא יודע ברור איפה.
הוא נעלם להמון שנים.
כן, והוא עשה חייל, הוא עשה חייל. אני רוצה אחרי זה נגיע אליו.
בסדר, אין בעיה.
אין בעיה.
אתה לא יכול להגיד לי אין בעיה ואין בעיה.
כן. ושי, בשבילך, עמית בן שושן שיחק שם.
נכון, היה לו תקופה של עונה או שניים שם.
כן, זהו, אז...
גם משה אוהד ביתר.
אה, כן? אה, אוקיי, אז גם בשבילך
התקופה של בן שושן.
לא, אבל ראיתי מספיק משחקים מהתקופה הזאת, אתה יודע.
לא,
ברור, אני צריך. לא ראית את בן שושן שחק?
רע, אבל הוא לא היה מחובר לביתר כמו שהוא בשנים האחרונות, זו הכוונה שלי.
חלוץ ענק.
אוהד הצלחות.
זוכר בעונת האליפויות?
סופר.
אני בפעם הראשונה שלקחתי אותו למשחק כדורגל, זה היה בעונה שכמעט ירדנו ליגה.
יש לי יותר הפסדים מאשר ניצחונות.
מה זה, זה חומר לאוהד הפועל פתח תקווה?
גם לי.
כן, זה חומר לאוהד הפועל פתח תקווה, לא...
וואו, כן, אתה גם מסכן כמונו, אבל אנחנו יותר מסכנים.
זה בגדול על אנורטוזיס, נעבור לקבוצה הבאה מפמאגוסטה, נאי סלאמיס. זה השם, נאי סלאמיס פמאגוסטה.
זה נשמע קצת יותר טורקי מאשר...
אז יוונים לכל דבר.
סליליך עבר משם עכשיו. כאילו, מה זה עכשיו, לפני כמה זה, הוא עבר משם לנס ציונה.
מה, יש לך שליפים? אתה מסתכל בטלפון?
אין פה מצלמות,
אפשר לדעת. אמרתי לך שזה פרק הפתעה, לא לעשות שיעורי בית עכשיו.
טוב.
תראה, הוא נכנס לליגה הקפריסאית, בוא נעד.
טוב, נדבר על סלאמיס?
כן, כן, אין נתן סלאמיס.
כן, אין נתן. אז סלאמיס גם עברה ללארנקה, יש לה את האצטדיון הכי קטן בלארנקה, 5,500 מקומות, שזה מכובד.
בערך כמו אשדוד.
כמו האצטדיון במחנה יהודה.
כן, אבל הם לא צריכים יותר.
במחנה יהודה.
כן, שעשו משחק ידידות. בלארנקה בעיקרון יש ארבעה אצטדיונים פעילים שונים בליגה הראשונה, שזה מטורף, כאילו, אתה יכול, אפשר לדמיין.
אני אגיד לך מה, זה כאילו מספרים של ערים גדולות באירופה. כן. ברצלונה, מדריד, לונדון, טוב, לונדון לא נחשב.
אז זה שילוב של היסטוריה פוליטית, והעניין שהם במדינה מאוד קטנה.
כן, בדיוק.
אז זה נורא מיוחד מה שהולך שם. באמת, אני נסעתי שם ברחבי לארנקה, באמת כל רגע אתה רואה עוד אצטדיון בעוד צבע, עוד אצטדיון, והאצטדיון של אייק לארנקה שנגיע להם אחרי זה, הוא צמוד לאצטדיון הקודם שלהם. אז אתה מגיע, אתה חונה, יש שני אצטדיונים, לא תוך חניון. אזוי.
מגניב.
ממש מעניין. טוב, הסלאמיס, הם מזוהים עם השמאל בקפריסין, וב-48 בעקבות מלחמת האזרחים ביוון, ותפיסת הצד השמאלי שלהם של המפה במלחמה הזאת, הם לא הרשו לשחק באצטדיון בפמאגוסטה. אז הם עדיין היו שם. אז כצד מחאתי, הם פתחו ליגה מתחרה בליגה הקפריסאית, בהתאחדות הקפריסאית, והם הביאו עוד כמה קבוצות שמזהות עם השמאל, הגדולה ביניהם זה אומוניה ניקוסיה. זה גם, אז היה, תחשוב, הפועל תל אביב עכשיו פותחת ליגה מתחרה, מביאה איתה, לא יודע, פועל ירושלים, וזהו.
אז זה היה הליגה, הם ואומוניה ניקוסיה?
ועוד כמה קבוצות קצת יותר קטנות, אבל הם היו העיקריות, שזה קבוצות גדולות שם, הם היו באמת גדולות, במיוחד אומוניה. אומוניה היא הקבוצה השנייה הכי גדולה בקפריסין. הליגה הזאת החזיקה בסך הכל 5 שנים. ב-1953.
בסך הכל, היית תוך שתחזיק חצי שנה, שני מחזורים הייתי בטוח.
5 שנים שלמות, עד שהם ביקשו פשוט לחזור לליגה הרגילה, והם משחקים באדום לבן כמחווה לאולימפיאקוס. יש להם קשרים עם אולימפיאקוס.
וואלה.
כן.
אגב, אם כבר הזכרת את הקטע הזה, קודם אמרת אייק לארנקה? אייק.
כן.
אייק לארנקה.
אז הם כנראה קשורים לאייק אתונה.
זהו,
זה גם שהם... לא, האייק זה האגודה כנראה, שהיא דוגלת באידיאולוגיה...
אני אומר, כאילו הכל מתחבר.
יש לך, אתה יודע מה זה אומר? בוא, תמשיך, אני אבדוק.
אין בעיה. זהו, אז בגדול זו קבוצה יחסית קטנה, יש להם גביע אחד, סופרקאפ אחד, ושניהם הם זכו ב-1990, וישראלים מוכרים שאתם, ששיחקו שם, רם שטראוס, השוער, זוכרים אותו?
כן.
היה הבטחה גדולה.
ליגה של שוערים זה, אה?
והשחקן הכי גדול אולי שהיה שם בהיסטוריה שלהם לדעתי, ברוך דגו. איזה מגניב.
יפה.
תחשוב, אתה נוסע ללרנקה, ככה מטייל, הולך לראות את ברוך דגו דופק צמד צמדים, רביעיות.
אתה יכול לראות את אח שלו עכשיו בחיפה.
נכון. אולי הוא גם צריך...
טוב, זה סיפור קצת ארוך עליי, קטונה, כי זה עוד...
לא יודע, אני רשמתי אייק בגוגל, זה רשם לי אקי גי בכללית.
לא, לא, זה סיפור קצת יותר מורכב של אייק קטונה, כי הם היו, היה מלחמת יוון-טורקיה, שהם החליפו מקונסטנטינופול ליוון, ואז הם הקימו כאילו קבוצות, טורקים הקימו קבוצות ביוון, זה לפודקאסט אחר, לפרק.
כן, זה סיפור מאוד ארוך.
כן, כשנעשה על הליגה היוונית.
זהו, רציתי עכשיו לעשות קצת הפסקה מהקבוצות, ונעבור לעניין של הגבלת זרים.
רגע, זהו, זה שתי הקבוצות, תפרט טיפה, או שאתה רוצה להגיע לזה בהמשך, זה על, שתי הקבוצות, הגדולות, על הקבוצות הגדולות.
זה הקבוצות מפמגוסטה, זה כרגע יותר העניין הפוליטי, הן פחות משמעותיות בליגה הזאת.
אז כן, אנחנו נדבר על הגבלת זרים, ואז נעבור לקבוצות הגדולות.
סבב.
לחלק המעניין.
אז כמו שאתם יודעים, כמעט בכל מדינה יש הגבלת זרים, אצלנו יש שישה זרים, נכון? בליגת העל.
שישה, ורק חמישה מהם יכולים לשחק בו זמנית.
נכון. הפועל ירושלים נכנסה על זה בעונה שעברה.
נגדנו. לפני שתי עונות
כבר.
זה כבר לפני שתי עונות?
כן.
וואו.
זה ניצחון שכמעט השאיר אותנו בליגה אולי.
וואלה.
וואו, שתי עונות. הזמן טס.
אז יפה, יפה.
יפה לזיוואר.
כן. בליגה הקפריסאית זה לא היה יכול לקרוא את הסיפור הזה, כי אין שם הגבלת זרים.
כמה שאתה רוצה, גם כל הסגל שיהיה זרים, גם כל הרכב שיהיה זרים.
כמעט יש להם ממש איזשהו סעיף אחד קטן.
שצריך את קפריסאי אחד.
זהו.
אולי 5% מהקבוצה.
אין בעיה, אתה יכול שהכל יהיה זרים, שהכל יהיה ככה, אבל זה אומר שאתה משלם כנס, שהחבר הטוב שלי, הסקאוט מקפריסין, סיפר לי שזה כנס של 8,000 יורו.
יש לו חבר טוב סקאוט מקפריסין.
ליאונה?
8,000 יורו למשחק.
זה סוג של... טוב, כן, בסדר.
אתה חייב שיהיו לך שני שחקנים קפריסאים בסגל של המשחק, בסגל, לא בהרכב.
טוב, בסדר, זה פחות או יותר 18 שחקנים, קצת יותר לפעמים.
אתם יודעים שבסין, בליגה הסינית, יש חוק ששוער של הקבוצה חייב להיות סיני.
כן.
זה משהו הזוי.
זה גם יכול להיות פרק הגבלת זרים.
על זה אבי עשה שם מיליונים.
כנראה, כל הסינים...
יש בסין הגבלת זרים מאוד קשה, מותר להם רק איזה 3 זרים.
רגע, אז כמה אמרנו מותר בליגה?
בגלל זה יש רק שוערים, אתה יודע, הם לא יכולו לשחק בסין, אז הם הלכו לליגה הקפריסאית.
כן.
כמה אפשר שם אמרנו?
אז בליגה הקפריסאית אתה צריך שיהיו לך 2 קפריסאים בסגל, לא חייב אפילו בהרכב. ואם לא, אתה משלם 8,000 יורו כנס לכל משחק.
נראה לי שיש חוק שחייב גם ישראלי לכל אחד.
אבל בוא נרחיב על זה רגע. המטרה היא מן הסתם להעלות הרמה של הליגה.
כן.
אבל זה לא אכפת להם ההשלכות של זה?
אז הנה, הם עכשיו, הם באמת מתמודדים עם ההשלכות. הנבחרת שלהם מאוד מאוד כושלת. הם לא מצליחים להתקדם, והם התחילו להפיק לקחים. ולפי מה שאני הבנתי ממנו, שנה הבאה אמור להיות איזשהו שינוי בתקנון, אחרי באמת הרבה מאוד שנים שזה ככה.
אבל זה ליגה עם כסף, זה ליגה אטרקטיבית, כאילו שחקן אירופאי, אם יוכלו לשלם לשחקן אירופאי ברמה גבוהה?
לא, אז בדרך כלל לא מביאים לשם זרים ברמה מאוד גבוהה, יש הרבה שבאים לשם לפעמים לעשות איזשהו סיבוב אחרון.
תלוי איפה, שוב, כן. לא הביאו עכשיו איזה שחקן גדול, אבל הפועל ניקוסיה כן יכולה להביא עכשיו כמה שחקנים, קבוצה שמדי פעם, כן. בשנים האחרונות אולי לא, אבל...
הם מביאים פחות שחקנים בשם, זה מה ששונה כן, מהליגה היוונית לא, למשל. כן, אבל נגיד השנה משחק שם מתיו ולבואנה, שכולנו זוכרים מבחיר צרפת, משחק באפולון למסול, ביחד עם אליאל פרץ הם שם מעבירים פסים. כן, יש כל מיני סיפורים של שחקנים מגניבים כאלה שהגיעו לסוף קריירה לעשות סיבוב במקום יפה כזה, לא באים לשם בשביל כסף.
הוא לא בן 50 כבר, אבל בואנה.
ולבואנה 38, הוא כבר 6 שנים בן 38.
צ'לט בן זמה.
כן. פדריקו מצ'דה, אתם זוכרים? ממנצ'סטר יונייטד, ילד הפלא.
זה כמו שנועה קירל 10 שנים הייתה בת 18.
כן.
זהו, אז פדריקו מצ'דה גם משחק שנה שעברה בהפועל ניקוסיה, וקווין מיראלש עשה שם עונת פרישה באיילי מסול.
באמת מיראלש? וואו.
באיילי מסול, הקבוצה השלישית בגודלה באיילי מסול.
בוא נעזר, ליגה אז גם של פורשים כאילו.
כן, יש שם מדי פעם איזה שחקנים מעניינים כאלה, שווה לעקוב.
כוכב בפרמייר ליג, באברטון.
כן, היה שחקן.
כן, רק שתבינו את העניין של הסדר גודל, העונה בליגה הראשונה, בכל הקבוצות, יש 256 זרים מתוך 405 שחקנים סך הכל. פאפוס מובילה את הרשימה.
אשכרה זה יותר מחצי.
תראה מה קורה בפאפוס. 26 שחקנים בסגל, מתוכם 24 זרים.
כן, זה רק שניים. הם כאילו אמרו, אנחנו ניקח את החוק הזה ונמצח אותו עד הקצה.
גם ככה בעיר כולם זרים, בבתי מלון בלאונרדו שם וכל הזה. בוא נביא משם, הכל בסדר.
קח חולצה, כנס.
מחכים בכניסה למלון, אתה משחק כדורגל? אתה משחק כדורגל? פרלבו פרונסה, פוטבול.
שתבינו כמה זה שורשי, זה חל גם בגיל נוער. פאפוס זכו גם שנה שעברה ולפני שנתיים באליפות, כי הם משקיעים מאוד בזרים בנוער, והם פשוט פתחו פער מטורף. והשחקן הקפריסאי באמת סובל מזה, לא יכול לקבל הזדמנויות, רק בליגה השנייה, מאוד קשה להתקדם בתור כדורגלן בקפריסין, ורואים את זה בנבחרת. זה מאוד בולט.
כן, כי אתה, זה תגובה ג'רשרת, אתה מביא הרבה זרים, המקומיים נדחקים לספסל וליציאה, ואז אין לך מי שישחק, ובגלל זה הנבחרת נראית ככה.
מצד שני, פה יש לך הגבלת זרים, והנבחרת שלנו לא כל כך הרבה יותר טובה מכפריסין.
לא, הבעיות שלנו הן אחרות, הבעיות של כפריסין זה הבעיות.
זה בין היתר זה גם.
כן, לא.
אני אומר, בין היתר זה גם הבעיות.
לא בגלל הזרים, הנבחרת שלך לא טובה.
לא בגלל זרים, אבל חלק מהקטע שאתה נותן יותר מדי אולי מקום לזרים, אז אתה שם את השחקן הישראלי מאחור. מצד שני,
אני חושב שאם הכדורגל שלנו היה מביא 9 שחקנים ישראלים, אני חושב שהרבה אנשים לא מגיעים.
אני חייב להגיד לכם שאני חושב ש6 זרים עם 5, שמקסימום 5 במשחק, זה סבבה לגמרי.
כן, אני גם מסכים.
6 זרים, אחי, לקבוצה, מה זה? יש לך קבוצות שזה רבע קבוצה, שליש קבוצה, זה כלום, מה יש לכם?
גם אנחנו צריכים להיות תחרותיים באירופה, זה מאוד חשוב להתפתחות של הכדורגל.
כן, אבל
זה היה רעיון של קפריסין.
בסופו של דבר, ככל שהכנסת את הזרים, הרמה של הישראלים רק הלכה ופחתה.
אבל הליגה שלך גם ככה היא לא, מי מכם אוהב להגיד, מהראיות היבשת, אז מה זה משנה?
גם הנבחרת שלך לא.
אבל הנבחרת שלך לא בגלל הזרים.
בין היתר, גם, לא אומר שזו הסיבה העיקרית.
אני חושב
שזה סיבה בכלל, כאילו שישה זרים.
כרגע איזון טוב, כי אתה חייב גם לתת מקום שחקן ישראלי וגם להצליח.
אבל השחקן הישראלי, השחקן הישראלי הוא לא מספיק טוב, אבל.
איזה זרים אתה מביא.
אבל השחקן הישראלי כנראה הוא לא מספיק טוב.
אתה רואה אבל שיש התקדמות, יש התקדמות. אנחנו כן מוצאים עכשיו יותר מנור סולומון, אוסקר גלוך, לילה בדה, לא חסר, אנחנו כן מצמיחים שחקנים.
רגע, ולמה אומרים שהכדורגל שלנו מאוד דומה לליגה, הליגה שלנו מאוד דומה לשלהם?
אני לא יודע כל כך מי אומר את זה, אולי בגלל שפשוט הגיעו הרבה שחקנים ישראלים לשם, אז זה מרגיש קצת ליגה, אתה יודע.
אבל איך היא ברמת הליגה, איך הם אוהבים לשחק? נגיד הגרמנים מאוד אוהבים את העוצמתיות, את הלבוא לשבור.
אז אין דבר כזה סגנון קפריסאי, בגלל שבאמת יש שם רק זרים. קבוצות בדרך כלל לוקחות איזשהו...
לא, הסתכלת עליי, כאילו רצית להגיד משהו.
קבוצות לוקחות בדרך כלל איזשהו סגנון משחק, ובונים את הסגל שלהם לפי זה. נגיד, באייק לרנקה, הקבוצה של רן בן שמעון, נגיע אליה עוד מעט, הם קבוצה שמאמינה מאוד בכדורגל ספרדי. אז רוב הזרים שלהם יהיו ספרדים, או מפורטוגל, או מארצות...
והמאמן שלהם גם ספרדי?
כן, והם משחקים בשיטה ספרדית.
אז כאילו, המאמן הוא מביא את השיטה לקבוצה, והקבוצה משחקת כמו המאמן. כמו, האמת שזה דומה מאוד לליגה הישראלית, פשוט שאין לנו הרבה מאמנים זרים פה.
כן,
זה גם אין אידיאולוגיה.
זה תלוי באידיאולוגיה.
זה בדיוק בגלל זה.
אז שם יש את העניין של האידיאולוגיה. זה אולי משהו שכן מתקדם שם.
גם בוא, הרבה אומרים על הסגנון של הכדורגל הישראלי. איזה כבר סגנון יש לך בכדורגל הישראלי? כל קבוצה משחקת אינדיבידואלית.
אתה מדבר אולי על השחקן הישראלי בכללותו, זה יותר שחקן טכני, פחות שחקן מהיר.
אבל אינדיבידואלי. כי רוב השחקן...
סגנון משחק, קבוצה שלמה, כל שנתיים זה מתחלף לפי המאמן. אתם רוצים להמשיך? נמשיך.
כן, בטח, תרוץ ותרוץ.
טוב, אז אני רק אגיד למבחינת שפונגין, הוא עם הכי הרבה הופעות, 68 הופעות, הוא שחק באומוניה ניקוסיה. שפונגין היה שם שנתיים, והוא בישל בגמר הגביע של קפריסין, והיה לו עונה מטורפת, ובסוף העונה הוא נבחר לנבחרת העונה של הליגה, היה בעצם מגן העונה של הליגה. אז ישראלים כן יכולים להצליח שם.
תראו מופתעים טיפה.
מרשים.
כן.
מרשים מאוד.
באמת מרשים, ולדעתי בשנים האלה הוא גם היה בנבחרת. זה ליגה שקל לראות אותה, קל להסתכל עליה מהארץ.
כן, הוא זכור לנו עם ה-3-3 מול פורטוגל.
כן.
כן, זכור מאוד.
הוא והוואט שמה.
טוב, אנחנו עכשיו מדברים על הקבוצות הגדולות. או רן בן שמעון, או מה בא לך?
נראה לי ליגת אלופות, הפועל ניקוסיה.
כן, הפועל ניקוסיה, בדיוק הגעתי לזה.
שוב.
אנחנו מדברים כבר על הקבוצות הגדולות.
כן.
סבבה.
הפועל ניקוסיה הוא בעצם המועדון הכי מצליח בקפריסין, יש לו שיא אליפויות ושיא גביעים, 28 אליפויות, 21 גביעים, ו-15 סופר קאפים, שזה לא שיא, את זה הם השאירו לקבוצה אחרת. הפועל ניקוסיה, אני ישר אקפוץ לעניין הזה, בשמינית גמר נגד ליון, היה להם כפריסאי אחד בהרכב. זה, בדיוק זה, הם הצליחו רק בגלל הזרים, לא היה שם שום יד כפריסאית. לא,
עובר כישרון כפריסאי.
כן. הם צבעי הקבוצה עם כחול וצהוב, הכחול מייצג את יוון, הצהוב את האימפריה הביזנטית, הם ממש הולכים על מסורת. האוהדים שלהם, בוא נדבר עליהם קצת, כי זה מאוד מעניין. הם מייצגים את הצד הימני של המפה הפוליטית, בגלל זה גם הדרבי בין אומוניה להפועל הוא פוליטי, כמו בארץ. האולטרה שלהם נקרא פאנסיפי.
רגע, אמרנו ששפונגין שיחק באמוניה, נכון?
אומוניה, כן.
אומוניה.
אומוניה.
גם אצילי שיחק שם.
בקדנציה הראשונה אולי.
כן. הקדנציה השנייה היה באפועל ניקוסיה.
כן, אבל הקבוצה הגדולה, כמו שאמרת מקודם, זה אפועל ניקוסיה. הקבוצה הגדולה.
ובעצם האולטרה שלהם הוקם ב-1979, וכהוקרה לזה הקבוצה החליטה להפריש את המספר 79, שזה נורא נחמד. הם לובשים את הצבע כתום, למרות שהם צהוב כחול. הסיבה, באמת, אחת ההזויות. יש סרט, אני לא יודע אם אתם מכירים, התפוז המכני, שמעתם עליו?
כן. זה ג'ק ניקולסון, אם אני לא טועה.
יכול להיות, אני לא זוכר את השם של השחקן.
זה ג'ק ניקולסון, אם אני... משה, תבדוק רגע, במקום להיות בזה של הליגה הקפריסאית רגע, מי הופיע בתפוז המכני.
זהו, אז התפוז המכני, למי שלא יודע, זה סרט עם הרבה מאוד אלימות, סרט פסיכולוגי כזה, מאוד מאוד כבד, ומסתבר שסצנת האולטרס העולמית תמצא את הסרט הזה כסרט הרשמי. וכהוקרה לסרט, הם לובשים כתום, כי מבחינתם זה מייצג אותם.
תרשום, התפוז המכני שחקנים.
סיבה מגניבה.
מטורף. ורק שתבינו שזה לא מיוחד רק להם, לאולטרס של פרנקפורט יש חג שנקרא יום הכתום.
לא, זה לא, התבלבלתי.
על הסרט.
כן, על הסרט.
על הבסיס של הסרט, וואי, חזק.
אז לפרנקפורט מגרמניה יש חג שקוראים ליום הכתום, שזה איזשהו תאריך בשנה, שאם הם משחקים משחק חוץ בתאריך הזה, כל הקהל בא בכתום.
חזק.
זה החוק. אז כן, זה בעיקרון הסיבה, אם אתם רואים אותם בטלוויזיה וקצת מבולבלים. המשחק הראשון שהם הופיעו בכתום היה כבר ב-1992, זה באמת מסורת ארוכה מאוד. ורצינו לדבר על ליגת האלופות, אבל כולם זוכרים את הקמפיין של 2012, זה לא הייתה הפעם הראשונה שהם עלו. הם עלו שנתיים לפני זה, שלוש שנים לפני זה, ב-2009. קיבלו בית...
מה זה עלו? הם עלו לשמינית?
לא, הם עלו לשלב הבתים. אז הם עלו ליגת האלופות לראשונה בתולדותיהם, הם היו בבית עם צ'לסי פורטו ואתלטיקו מדריד.
בית קשה.
בית, זה בית מוות.
כן, בעונות אז זה היה...
כן. הם הצליחו להשיג 3 נקודות בבית הזה, 3 תוצאות תיקו ו3 הפסדים, באמת קמפיין מכובד, אבל אף אחד לא היה יכול לצפות למה שיקרה ב-2012, שזה הייתה עונת השיא של קבוצת כדורגל מקפריסין. הפועל עם 9 קפריסאים בלבד בסגל ושחקן הרכב אחד, התחילו את הקמפיין האירופי כבר בסיבוב השני של המוקדמות, ממש, איפה שאנחנו מתחילים.
כמו שישראליות, כן.
כן. הם עברו קבוצה מאלבניה שקוראים לה קורצ'ה, אחרי זה פגשו את סלובן ברטיסלאבה,
שידועה לנו מאוד, ועוד אחת שידועה לנו מאוד.
כן, עיר הבירה של סלובקיה למי שלא יודע.
ועוד מעט אתה תכיר מישהו יותר מוכר לך.
כן, זה מה שאני אומר.
בפלייאוף הם הגיעו למשחק נגד ויסלה קרקוב של מליקסון. כן, ומליקסון שיחק נגדם גם בקפריסין.
זו התקופה שרצו להזרח אותו.
כן,
כן, כן.
הם הפסידו במשחק הראשון 1-0 ועלו אחרי ניצחון 3-1 גדול לשלב הבתים. הוגרלו לבית א' עם זנית, פורטו ושחטר דונייצק.
לא בית בלתי אפשרי.
כן, אבל שאתה רואה כאילו...
בבתים יותר נוחים.
לא רק שהוא לא בלתי אפשרי, הם סיימו ראשונים.
למה אתה מגלה לי?
לא, נראה לי שסיכמנו כבר את זה שזה העונה שהם הגיעו לה.
אבל זה באמת, זה בית קשה, זה קבוצות לא קלות.
לא, זה בית קשה, אבל אתה יודע, זה בית שאתה יכול להפתיע.
כן, זה קבוצות יותר אפורות.
זהו, זה קבוצות שקשה לך לנצח אותם, אבל זה לא בלתי אפשרי לנצח אותם.
כן.
מצד שני, אל תשכח שזה היה לפני קצת יותר מ-10 שנים, שחטר את הקבוצה הרבה יותר טובה ממה שהיא היום.
נכון, נכון, הם לא היו במלחמה.
גם פורטו לא ראים.
גם זנית, זנית הייתה שמינית. זנית,
נכון, זנית.
עם אלק, כל ה...
בכללי, בתקופות האלה, הרוסיות, היו להם קבוצות מאוד חזקות.
היה מאוד מעניין, היה שמינית כבר תמיד, צסקה וזנית. אנג'י מחצ'קלה הייתה עונה אחת. אנג'י
מחצ'קלה עם איתו, ו...
רוברטו קרלו.
צסקה מוסקבה.
צסקה מוסקבה הייתה קבוצה
מצוינת. רובין
קזן,
את הונדה?
הוא היה במילן.
הוא היה בצסקה מוסקבה גם תקופה.
כן.
זה נורא מעניין שלא שמתם לב שהוא גם בבית הזה קבוצה רוסית וקבוצה אוקראינית.
היום זה לא יכול לקרות.
היום אין דבר.
אני רציתי להגיד מקודם בית סובייטי, אבל התחלתי כבר לדבר על משהו אחר.
אז כן, זה היה בית מאוד מיוחד, ולא הזכרו את זה בגלל שהיה שם רוסית ואוקראינית, הזכרו את זה כי הם עלו מהמקום הראשון. אבל הם עלו עם מאזן של שתי ניצחונות בלבד, שלושה תוצאות תיקו, סך הכל 9 נקודות.
אני משנה, עלית.
הם ניצחו את זנית ופורטו בבית, הפסידו רק פעם אחת נגד שחטר דונייצק במחזור האחרון, שהם כבר עלו, התכוננו לשמינית גמר, הם הוגרלו בשמינית נגד ליון הגדולה, שהייתה אלופת צרפת, לפני כל הכסף של פריז, רק שתבינו איזה שחקנים שיחקו שם, לקזט, ליסנדרו לופז, הבלם קריס, גונלונס, הוגו לוריס, קבוצה
וואו,
ברמה.
באמת, אבל הם היו בטח ילדים, אז בני ארבע.
כן, אבל זה העונה לדעתי שרן זהבי נתן את המספר.
זה היה לקראת סוף השושלת שלהם.
מה, הוגו לוריס, מה יש לך?
לא, כן,
רגע,
כן,
אבל... רגע, אנחנו מדברים על 2012.
לא,
מה,
כן,
יש לך 12
כן,
שנה.
צודק, מה? צודק, צודק.
אה, נכון, אז המספרת של זהבי הייתה לפני.
איך יצא לי ככה חזק
אז מה קרה בשמינית גמר? במשחק הראשון הם הפסידו 1-0 בחוץ, משאר שלה כזה, זה היה נראה די אבוד. ואז במשחק השני בניקוסיה, שאר של גוסטבו מנדוקה, שאתם, אנחנו עוד נחזור אליו אחרי זה, החלוץ הברזילאי, בדקה התשיעית, כבש, איזן ל1-1, המשחק הלך להערכה, אותו מנדוקה קיבל אדום בהערכה.
וואי.
כן. הגיעו לפנדלים ובאמת שם, באחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של ליגת האלופות, ניצחו 4-3, הגיעו לרבע הגמר.
לא, תמשיך, תמשיך.
כן. ובאמת זה היה, אני זוכר את זה עד היום, אני הייתי ילד וזה היה פשוט, וואו, זה לא היה הגיוני שזה קורה.
כן, ובאמת סג אדיר.
כן, באמת.
סג מטורף.
זה היה מאוד כיף לראות אותם. למרות שלא הכרתי אף שחקן, אז הייתי בן 12, וזה היה לי מגניב פשוט שקבוצה כזאת עולה. הרגשתי שזה הכי קרוב לישראל, שאנחנו נראה רבע גמר.
כן, ממש.
תח ברבע, קיבלו איזה ביירן, התפרקו.
לא, אז קיבלו יותר קשה מביירן.
ריאל מדריד.
קיבלו את ריאל מדריד.
אה, אהובתך, משה, שהיום תפסיד.
אוהד הצלחות.
מי?
אתה, בטח אתה אוהד סיטי. סתם.
אוהד הפועל פתח תקווה, איך אפשר להגיד עליו
הצלחות?
למה אבל אתה מזכיר לי את זה עכשיו, אני אומר? אני עשיתי לך משהו שאנחנו צריכים לעלות את הנושא שיחה הזה עכשיו? או, והנה הוא התחיל להשתעל. כל הפרק שעבר הוא כל הפרק...
8-2 בסיכום.
חכה, אתה עושה לי מלא ספוילרים.
תשמע, אתה באת לעצבן היום, אה? היום זה לא אתה, היום הוא מדבר.
תתעלמו ממה ששי אמר, בואו נספר לכם מה קרה במשחק הראשון.
לא, הוא כבר גילה לי את הסוף.
לא, אבל קרו דברים מעניינים. במשחק הראשון הוא היה באצטדיון GSP, שכולנו מכירים טוב ממשחקי הנבחרת בניקוסיה. הפועל עשתה חיים קשים לריאל, רק בדקה 74 קרים בנזמה הצליח לכבוש את הראשון. מפה הפועל באמת נפלו מהרגליים, זה מאוד קשה לעמוד 90 דקות מול ריאל. קקה כבש את השער הבא בדקה 82, ובנזמה השלים צמד בדקה 90, חתם את תוצאת המשחק, 3-0. המשחק הבא היה לפרוטוקול בברנבאו. הפועל הגיע למשחק, הייתה חוויה מטורפת של האוהדים, ראו אותם עם הכתום, כולם שאלו מה זה, זה לא הצבע. אבל אתם יודעים כבר מה הצבע אומר.
למה זה נפל על יום ש... רגע, מה אמרת?
לא, 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 הפועל ניקוסיה... כן, זה פרנקפורט. הפועל ניקוסיה, כל משחק מגיעים בכתום.
אה, סליחה, זה...
רק פרנקפורט יש להם את היום שלהם.
כן, סליחה, התבלבלתי.
אז הם הגיעו לברנבאו, משחק חוויה. ריאל ניצחו, כמו שאתם יודעים, 5-2. צמד של רונלדו, קייחון ודי מריה. זה היה קייחון. איזה כובשים, איזה נוסטלגיה.
אתם יודעים במי נזכרתי לא מזמן? סרחיו קנאלס, אתם זוכרים אותו?
וואו, בטח.
איזה ישר, הוא סרחיו קנאלס.
זה האור של בטיס.
כן, בטיס.
אגדת בטיס.
הוא עדיין משחק
לדעתי. ואגדת פיפה.
אני גם חושב.
זה היה לי בן 40 ומשהו, לא? 2.
הוא גם קרוב ל-40.
כן, הוא באזור של חואקין.
כן.
וואו. באמת...
מדי פעם אנחנו בפרקים אוהבים לגלוש למשהו לא קשור.
בכיף, בכיף.
אגב, היה להם גם, אני לא יודע אם אתה בא לזה, אז אני אשאל אותך קודם, אתה בא לדבר על עונת 14-15?
לא, פה סיימתי. אבל רק אני אגיד עוד משהו על
המשחק הזה. נראה לי דווקא לשי יש משהו להגיד.
לא, בסדר, שימשיך.
אני רק אגיד משהו על העניין הזה. אותו מנדוקה כבש גם בברנבאו, והוא יכול לרשום לעצמו גול בשמינית גמר, גול ברבע גמר, אחד מול ליון, אחד מול ריאל מדריד.
גול אולי לשוער הטוב בעולם בכל הזמנים.
כן, בברנבאו, 5-2. אז ב-2015 הם באמת קיבלו בית מוות, הם קיבלו את ברצלונה, פריז ואייקס, זה היה בית של אלופות, כל האלופות של
כל זה. כל האלופות, כן.
וברצלונה גם באותה עונה זכתה בליגת אלופות. היא קיבלה בשמינית גמר.
נכון, ב-14-15.
היא סיימה את כל שלב ליגת אלופות, שהיא ניצחה קבוצות שלקחו אליפות בליגה המקומית.
האשכרה.
כן.
מי עוד בשמינית?
סיטי, פריז עוד פעם ברבע, ביירן בחצי, ויובנטוס בגמר.
וואו, מגניב.
הישג יפה.
וואלה, יפה.
אני רק אזרוק להעביר
לפני... חבל שהם לא עלו אתמול, התבאסתי.
אני רק אזרוק להעביר לפני שנמשיך לקבוצה הבאה, שהפועל ניקוסיה היא לא הקבוצה היחידה ששיחקה נגד ריאל מדריד במשחק רשמי. הקבוצה הקפריסאית, כאילו.
זה חידה, לא יודע.
לא, זה בהמשך.
אוקיי.
זה רק של להעביר.
פתחה קלרנר כאן.
אנחנו מחכים ומצפים.
טוב, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על לימסוליות. שמתי אותם בכותרת. אז בלימסול יש 4 קבוצות בליגה הראשונה. אני חייב לומר מחוויה אישית, לימסול העיר הכי טובה בקפריסין.
יש לה ים?
יש ים, ברור. זה היא.
אז מה זה בלי הים?
ניקוסיה.
ניקוסיה.
לימסול יש שם חיי לילה מטורפים, יש שם מסיבות מטורפות. אתם מרגישים שאתם בתל אביב, רק פחות עמוס ויותר זול. זה התחושה שם.
מעניין, בוא ניתן קפיצה.
כן. כל מי שטס לפאפוס, עזבו אתכם, לכו ללימסול. ככה הצעה אישית. אז כמו שאמרתי, יש...
יש קזינו?
נראה לי שכן.
סבבה.
בפאפוס יש. פאפוס.
בפאפוס.
זהו, אז לימסול כרגע היא העיר הכי חמה בכדורגל הקפריסאי. אריס לימסול זכתה שנה שעברה באליפות הראשונה בתולדותיה.
וואה, זה עם הכוכב? הסמל של הכוכב?
יש לה סמל ירוק כזה.
לא יודע.
אגב, גם אריס זה מיוון.
נכון, אריס סלוניקי.
נכון, יש הרבה, גם אפולון.
אמרתי לכם, זה התנועות שלה, אני לא זוכר את הסיפור, כי לא הכנתי את זה על נבחרת, כי זה יוון ולא קפריסין, אבל זה משהו עם הטורקים והיוונים שהם התחלפו, אני בהזדמנות נדבר על זה, זה נושא מאוד מעניין.
זהו, אז בגדול אפולון זכתה שנה לפני, באליפות הרביעית שלה סך הכל, אז שתי אלופות האחרונות בקפריסין הם אלימסול. יש עוד קבוצה אלימסול, שהיא הקבוצה יותר קטנה, אבל היא דווקא עם מספר האליפויות הכי גדול בעיר. יש לה 6 אליפויות. והיא כאילו כבר כמה שנים באמת משחקת כזה...
חרה.
או באמצע טבלה או תחתית, האליפות האחרונה שלה הייתה ב-2012 סך הכל. לא כזה מזמן. מזמן, אבל לא, לא עכשיו אתה אומר, אתה יודע, קבוצה מפורקת.
היא הביתר שלהם.
משהו כזה, כן. אז,
כן, מה, 6 אליפויות לפני עשור האחרונה, כן, היא בערך כמו ביתר.
זהו, עכשיו, מה עוד...
הלוואי לפני עשור. לפני 15 שנה.
בסדר, נו.
מי סופר?
16.
מי סופר?
אל תתפוס אותי על... אתה רוצה שאני אספור כמה מתי האליפות האחרונה?
אתה לא תגיע.
אנחנו כבר ב-700 נראה לי.
וואי, אז טוב, אז אלי מסול היא קבוצה מעניינת, כי היא הקבוצה השנייה ששחקן נגד ריאל מדריד.
אלי מסול.
בטח, לפני הרבה זמן.
בשנת 1960, אבל זה היה השנים הגדולות של ריאל בצ'מפיונס.
כן, נכון, נכון. זה היה במסגרת גביע אירופה?
גביע אירופה לאלופות.
בשנות,
שישים.
מה זה, די סטפאנו וכל זה?
כן, פושקש, כל החבר'ה.
אתם מבינים? זה שחקן להגיד ששיחק ככה לידינו בקפריסין, על הדרך. אתה מבין? כאילו, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. הכל נורא קרוב, אפשר בשנייה להגיע, אתם רואים...
גם סלמך שיחק נגד פושקש, לא?
יכול להיות. לא
פושקש.
לא, זה נגד
לוויאשין.
לוויאשין.
חבש נגדו.
באמת, לפני שני פרקים דיברנו.
לא, לא, היה עוד שחקן. אני יודע לוויאשין, אבל היה עוד שחקן שהוא שיחק נגדו, ואני לא... נראה לי נגד פושקש בכל זאת, אבל...
פושקש הבלש, כן.
אז אני רק אסגור את הסיפור הזה שהם הפסידו גם...
או שאתה יכול לצחוק, זה בסדר, אני רואה שאתה רוצה. מה, דבר, מה?
תמשיך.
טוב, אז הם הפסידו להם 6-0 כבר בסיבוב הראשון של גביע אירופה, בעצם משם ריאל מדריד התחילה את המסע שלה, ככה בקפריסין, על הים, מנצחים 6-0.
כך זה בגלל הנשיא שלהם, שיחד אותם, הנערף, מה עשה שם, מפחיד אותם.
של פרנקו.
למה אתה מגזים, נו?
למה? זה לא היה כזה...
האמת שיכול להיות שאתה צודק.
אני רק אסגור את העניין של... בגדול על המסול, אחרי זה אני אפרט יותר על קבוצת המעניינות. יש עוד קבוצה שקוראים לה קרמייטיסה, שהיא קבוצת תחתית. אני הייתי במשחק שלה נגד אייק לרנקה, שנה שעברה.
סמל שלהם אדום, לא?
כן, נכון, הם אדום ולבן.
אתה רואה מה זה עוד ביתה, רואה אדום יש.
רואה אדום, נדלק.
זה לא קשור, משה חזק בווינר.
ברור, מה, קרמייטיסה הפילו אותו, בטח. קרמייטיסה, אני הייתי במשחק נגד לרנקה, בזמן שקרמייטיסה מקום אחרון, ולרנקה היום מקום ראשון. זה המשחק שלרנקה הייתה חייבת לנצח, הכל היה שם נורא צמוד. וקרמייטיסה עלתה ליתרון כבר בדקה, תשיעית אם אני לא טועה, בעשר דקות הראשונות. והם פשוט בזבזו זמן בצורה הכי מקצועית שראיתי, 80 דקות.
רק פסים מהשוער לבלמים?
אין דברים כאלה, אתה לא מבין, גם בכדורי שוער, עכשיו אני ישבתי עם האולטרס של לרנקה, ואנחנו מאחורי השער, אתם לא מבינים מה לא זרקו עליו שם, כיסאות, בקבוקים, מצתים, מה שאתם לא רוצים. ילד. והוא מחכה, והוא מחכה עם הידיים על המותניים, ככה לוקח את הזמן, סופר. באמת זה היה מדהים. לרנקה הצליחו להשוות בדקה 90 ל-1-1, אבל באותו מחזור הם ירדו למקום שני.
אז הם דפקו אותם, איך
קרמייתיסה.
קרמייל.
סליחה, רגע, קרמייתיסה זה הקבוצה ששיחקה נגד אפולון, סליחה, טעות שלי.
יו, עכשיו צריך למחוק ולהכין מחדש את כל הפרק. אז בסדר, תתקן בשביל המאזינים מה שרצית להגיד פשוט.
אז קרמייתיסה, אז המשחק שכן הייתי, היה נגד אפולון עם הסול, שזה בעצם היה סוג של דרבי קטן.
עם איך קוראים להם?
קרמייתיסה.
קרמייתיסה.
רגע, והוא באמת, גם במשחק הזה, הוא חיכה ככה עם ה...
כן, זה על השער שלי עם הסול.
זה הקבוצה אחרת שכבר ירדה ליגה. כן, זה קבוצה שירדה ליגה. אז קרמייתיסה היא הייתה קבוצת אמצע טבלה בערך, יותר לתחתית, ו... מה העניין איתם? הם בעצם ממוקמים בכפר ליד לימסול, והאצטדיון שלהם בפאפוס בכלל.
מה, גם הם עם הקטע הזה?
לא. הם היו בלימסול, הם ממוקמים בלימסול. יש שם הרבה מאוד שינויים, אתה לא יכול לדעת...
בסדר, זה 20 דקות נסיעה, הכל טוב.
זה שעה נסיעה.
זה שעה.
ותומע. קצת
יותר.
הפועל תל אביב עכשיו משחקי בית שם משחקים בחיפה. אותו דבר.
וואי וואי.
בטדי.
כן, בטדי.
יש שם באמת מלא זוזות, אתה לא מבין איפה קבוצה, מאיפה אתה, כשאתה מנסה להבין איך אתה מגיע למשחקים, אתה צריך לבדוק איפה האצטדיון.
רגע, היום כמה קבוצות יש בליגה הראשונה בקפריסין?
אני אגיד לך בדיוק. לדעתי זה ליגה...
לדעתי 12.
זהו, זה ליגה מאוד דומה לשנה.
14.
כמו אצלנו.
כן, גם יש להם פלייאוף בדיוק כמו אצלנו, שמחולק בדיוק כמו אצלנו, מאוד דומה. טוב, אז אני אדבר בקטנה על קרמייתיסה, כי באמת הייתי במשחק מטורף נגד אפולון לימסול, בבית של לימסול. וזה היה משחק שעידו שחר שיחק שם עם דוניו, הם פתחו בהרכב של אפולון. אני מגיע למשחק, היה באמת משחק מטורף, עידו שחר כבש בפנדל, דוניו כבש. הקבוצה...
מזכיר אפול חדרה נגד...
ממש, אז אני ראיתי את זה,
אגב דוניו עבר לאפול חדרה.
בגלל זה אמרתי אפול חדרה.
דוניו עבר לאפול חדרה.
לא, מאפולון לימסול, באמת.
כן, כן.
הוא באמת בא
לימסול?
כן, אשכרה.
אז באותו משחק...
די עם השליפים שלך, הוא עם שליפים.
אז תחפש את המשחק הזה. זה המשחק שהיה בו איזה 3 מהפכים, קרמייתיסה הובילה 2-0, אפולון הצליחו לעשות 3-2, באמת זה היה משחק מטורף, עידו שחר, כמו שאמרתי, גם כבש, ואז הגיע השוס, דקה 80, קרמייתיסה כובשים, 3-3, השחקן שלהם הולך לאולטרס של אפולון, שהוא אחד האולטרסים הכי מסוכנים בקפריסין, ומתגרה בהם.
יש לו אומץ.
יש לו הרבה אומץ, הוא קיבל הרבה מאוד דברים על הראש, הוא קיבל שם גם כיסאות, הוא קיבל זכוכית ששברו שם.
אבל לא ראש של חזיר.
אור של חזיר, הוא ספג את זה טוב מאוד. אתה יודע כמה טוב הוא ספג את זה? הוא כבש להם שער ניצחון בדקה 95.
היה שווה.
מה הוא עשה? הוא הלך לחגוג מולם.
עוד פעם.
עוד פעם הלך לחגוג מולם?
וזה כבר היה, זה כבר היה כאוס מטורף. ואיכשהו הצליחו להשתלט על זה, המשיכו, התחילו את המשחק מחדש, בתוספת זמן קיבלו קרן קרמייתיסה, הוא הולך להרים, ואז כבר אי אפשר היה לספוג את כל הכיסאות, את כל הזכוכיות, את כל הבקבוקים. השופט הוריד אותם לחדרי הלבשה, ופשוט סיים את המשחק. ונשאר עוד איזה 5 דקות.
זה הקלטה אמיצה כשופט.
וואו, ממש.
הוא הוסיף 10 דקות תוספת זמן, דקה 95 הפסיק את המשחק, ואמר כאילו, אי אפשר, אי אפשר להמשיך, נתן את הניצחון לקרמייתיסה.
וואו, אשכרה, וואי, מגניב.
אז לאפולון יש להם דם רע איתם. אפרופו אפולון, בוא נדבר עליהם קצת. כמו שאמרתי, 4 אליפויות, 9 גביעים. ב-2012 הם העפילו אל שלב הבתים של הליגה האירופית. אז זה היה באמת שנה מדהימה ב-2012 לכדורגל הקפריסאי.
נראה לי אני עוד של אפולון. רגע, איזו עוד קבוצה נשאר לך לדבר?
אפולון הם גם כחול לבן, אז זה מתאים לנו בצבעים.
רגע, איזו עוד קבוצה אתה רוצה לדבר חוץ מאפולון?
אריס לימסול ולרנקה.
אז אחרי לרנקה אני אגיד לך את מי אני רואה.
אין בעיה. נראה לי אני יודע. אז בליגה האירופית הם הוגרלו לבית קשה מאוד, עם פנרבחצ'ה מרסיי ומונשן גלדבאך. בית באמת...
לא קל.
זה בית מוות של ליגה אירופית.
זה בית מוות של אירופית, כן.
הם סיימו כמובן מקום אחרון, 4 נקודות, ניצחון אחד בלבד. בשנתיים שלאחר מכן...
זה יפה.
זה יפה מאוד. 4
נקודות בבית כזה, זה מכובד מאוד.
מכובד מאוד. לא רק. קבוצות כאלה, כן. וגם היה להם את המשחק נגד פנרבחצ'ה, זה באמת היה משחק עם דם רע, מאוד מעניין. בשנתיים שלאחר מכן הם העפילו ברציפות, שנה אחרי שנה, שלב הבתים בליגה האירופית, הם לא צריכו להעפיל מהבתים. יש שם באמת מסורת של כדורגל אירופי, הם באמת מצליחים...
להשתחל
כן, כמעט, זה קבוע אצלם. כן, עכשיו גם במיוחד בקונפרנס ליג. כמו שאתם יודעים, מכבי חיפה זוכרת אותה מצוין, כשהתמודדו נגדם בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות בשנה שעברה. אם אתם לא זוכרים, אפולון ניצחה אותם 2-0 בבית.
נכון, אחרי 4-0, אם אני לא טועה, בסמי אופר.
אחרי זה היה 4-0 לדעתי, לא?
לא, 4-0 היה המשחק הראשון.
כן, אז הם, באמת מכבי חיפה התפוצצה שם. וכמו שאמרתי, שנה שעברה שיתפו פעולה בקבוצה דוניו ועידו שחר. שחקנים שהעבירו שם, ושחקנים ומאמנים שהגיעו לשם. עכשיו תחזיקו חזק. ליאור אסולין שיחק שם ב-2008 חצי עונה.
זכרונו לברכה.
כן. שיחק 8 משחקים, נתן גול 1. יוסי מזרחי.
הוא די.
אימן אותם. ב-2007-2008. מי אתה חושב הביא את אסולין?
לא, מזרחי.
כן. הם סיימו באותה עונה עם אלון, עם יוסי מזרחי במקום החמישי. והקהל שלה באמת הוא אחד החמים באי והחזקים באי. הם מחזיקים בשיא אוהדים למשחק חוץ בגביע, שזה בעצם גם כולל על הליגה. בגמר גביע נגד הפועל ב-2001, הם הביאו 14,000 אוהדים למשחק חוץ בניקוסיה.
וואו.
יש שם בסיס, יש שם קהל, באמת, זה קבוצות מאוד מעניינות.
אתה יודע להגיד כמה תושבים שם בקפריסין?
בקפריסין, כל קפריסין, משהו כמו מיליון, מיליון 200.
אז 14,000 זה מספר באמת משובה.
זה מכובד מאוד. הם מאוד אוהבים כדורגל, יש שם מלא ברי ספורט, אתה באמת לא...
כשהתרבות שלך האירופאית, אבל כשהתרבות שלך היא כדורגל, אז אתה... זה לא משנה כמה המדינה שלך קטנה או גדולה.
כן. זה כמו שבאיסלנד הגיעו 20,000 אוהדים ליורו, 30.
10% מהמדינה.
כן, כן, נכון. ועוד הקבוצה האחרונה שנגרה במלימסול, אריס לימסול, היא עכשיו סיפור הסינדרלה של קפריסין. הם כולם בהייפ עליה. זו קבוצה שכל שנות קיומה התנדדה בין ליגה ראשונה לשנייה. כזה אפול כפר סבא כזה של הקפריסין. כן, גם אותו צבע. הם גם ירוקים. כן. ב-2020 הם חזר המועדון לליגה הראשונה, וקנה אותה משקיע רוסי. כמו שבפאפוס יש עכשיו כניסה של משקיעים רוסים לכדורגל הקפריסאי, זה מאוד מעניין. מתחילים להשקיע שם כספים, להביא זרים קצת יותר ברמות. מנסים באמת להתקדם גם באירופה. כבר בעונה הבאה, אחרי שהוא קנה אותם, הם סיימו במקום הרביעי, שזה היה גבוה ביותר בתולדותיהם. הם שיחקו לראשונה במסגרת אירופית, הקונפרנס ליג הגיע להם בול בזמן, אבל הם הותחו בסיבוב הראשון על ידי נפצ'י בקו, לבריאות.
אתה אומר לעצמך? אני לא הבנתי את הבדיחה, בגלל זה לא אמרתי לה לבריאות.
אני אומר את זה, אני לא יכול שלא.
אין לי כוח, אין לי כוח. אין לי כוח לשניהם, אין לי כוח אליהם.
נשים קשים.
מאוד קשים. אתה זה פרק ראשון שלך איתם, אתה יודע כמה כבר היה לי איתם?
לא, למה? עם שי יש לי קילומטר.
31
ברקים. מה, לא הבנתי מה לא היה פסדר פה, משה.
31 וסופר.
מה הוא רוצה מאיתנו?
לא יודע. אני הבנתי את הבדיחה.
לא, אני גם הבנתי את הבדיחה, אבל לא משנה.
טוב, אז אריס לימסול, אז כן, הותחו בקונפרנס ליג בסיבוב הראשון, בשנת 2021-22. עונה לאחר מכן, 2022-23, עונה שעברה. אריס זוכה באליפות הראשונה בתולדותיה, היא כרגע אלופה מקיינת בקפריסין, היא תאבד את התואר. הם הצליחו להפיל לשלב הבתים של הליגה האירופית. הם קיבלו בית אטרקטיבי מאוד עם ריינג'רס, ריאל בטיס וספרטה פראג.
או, בית אקזוטי, כן.
מגניב כזה.
בית באמת מגניב.
גם בטיס, כן. אריס סיימה האחרונה בבית, הם השיגו 4 נקודות בלבד, כל הנקודות על ריינג'רס, ניצחו אותם 2-1 ועשו תיקו 1-1.
להוציא נקודות בסקוטלנד זה קשה.
כן, ויש רמה, באמת, יש כדורגל. יש שם כמות אוהדים יחסית קטנה, הם נחשבים מבחינת קהל אחד המועדונים הקטנים בלימסול. שזה, תחשוב...
טוב, גם זה אליפות ראשונה גם, תחשוב מאז שהקימו אותם.
הם הקריית שמונה של לימסול, רק שזה, של קפריסין, רק שזה קורה עכשיו.
ובלימסול.
כן.
ושיש רמה.
יש רמה יותר גבוהה. כן.
לא צריך להליף את הכדורגל שלנו כל פעם שיש לך הזדמנות.
אבל למה לא, זה כיף.
זה בסדר.
זה לא גם שהמשחקים בין הנבחרות כזה לטובתנו.
נכון, כנראה שהם מובילים עלינו.
כנראה. זהו, אפולון ואריס משחקות באצטדיון חדש שנפתח בסוף שנת 2022, יש בו 11,000 מקומות, אני הייתי בו, זה פשוט העתק הדבק של סמי אופר בלי קומה.
אוקיי.
אצטדיון באמת יפה, אצטדיון מודרני, אצטדיון מגניב.
אבל רק עם הקומה הראשונה.
רק קומה הראשונה. לי יצא גם להיות שם ב-VIP במקרה. זה באמת...
היה כיבוד?
היה שם קובה. שבע לך. יש לי תמונה של זה, אני אראה לכם. הם מגישים שם קובה. לא ראיתי דברים כאלה. אך בטח, מה, אני רואה שם קובה, אני לא אקנה.
כן, נראה, כיוון.
לא, גם מה, להגיד שאכלת קובה ואצטדיון כדורגל?
בקפריסין.
ובקפריסין, וואי, איזה קובה?
זה היה קובה בשר, קובה רגיל.
עם איזה רוטב.
פה בארץ אתה אוכל נקניקיה עדיף.
כן, לא, קובה באורך של נקניקיה, קובה ארוך כזה.
נקניקיה מהמבורגרי.
אה, מטוגן כאילו, אתה
מתכוון. כן, כן.
לא, אני תלוי, יש לי מקומות שאני אוכל את הנקניקיה.
עומר אוהב את הפופקורן של טדי.
הייתי בטדי העונה בדיוק פעם אחת.
ואהבת את הפופקורן?
כן, אבל אכלתי את של בני דודים שלי, זה לא נחשב.
זה משהו אחר, אני לא נכנס
לכיס. נחלתי להם על הפופקורן.
טוב, נשארה לנו קבוצה אחרונה שנדבר עליה.
לרנקה.
אייק לרנקה.
אייק לרנקה.
אייק לרנקה היא בעצם קבוצה שנוצרה מאיחוד של שני מועדונים ב-1994. קראו לה מועדונים איפה לרנקה ופסובוריקוס לרנקה.
פסובוריקוס.
נשמע כמו מחלה.
דווקא נשמע כמו מנת פתיחה.
מנת פתיחה, ככה לרנקה. ככה כשאתה יורד מהמטוס, אתה רוצה איזה פסובוריקוס.
איזה פסובוריקוס.
כן, ככה על מקל, וכשקטן זה בטח
לפני הגירוס והסופלקי.
כן.
נשמע איזה רעב אני להם. לא אכלתי מהצהריים.
יש להם אצטדיון חדש, יפה מאוד, סגור כזה.
לא כמו משה שאכל, התקלח, אני לא אכלתי ולא התקלחתי.
גם אני לא, גם אני. אחרי זה נעז, נפתח שולחן.
בחוץ. חייבים לי פיצה.
טוב. לא, זה לא עולה עכשיו.
אז אייק לרנקה, באמת יש להם אצטדיון יפה, סגור, באמת יש אווירה, אין להם הרבה אוהדים יחסית לשאר הקבוצות, אבל כן, יש להם אולטרס נחמד כזה, ממלאים את כל היציאה האחורי, מאחורי השאר. עמדתי שם, שרתי איתם, באמת היה מאוד נחמד.
אלטמן היה שם.
נכון, שנה שעברה הוא היה שחקן העונה.
לרנקה זה הצהוב ירוק, נכון?
כן.
כן. מה שמעניין בלרנקה, ומה שמאוד מעניין בעניין של רן בן שמעון, שזה, הם עדיין לא זכו באליפות.
אין להם הזדמנות שלהם.
וזה יכול להיות רשום.
הם עכשיו עונה, הם מקום ראשון?
הם מקום שני בנקודה הפרש מהפועל ניקוסיה, יש להם שלושה משחקים.
שלושה משחקים?
קשים.
המשחק האחרון, מחזור אחרון, הפועל ניקוסיה נגד לרנקה, יכול להיות משחק אליפות.
הוא ידע שתשאל את זה, זה היה מוכן.
תקשיב, הוא שלף את זה, כאילו אם אני מהיר אותו באמצע הלילה, אומר לו, משה, קומקום ממקום שאני בקפריסין. יפה, משה.
זהו.
אתה כבר יודע מה אני הולך לשאול. זהו, אז אני אוהד נראה לי של אפולון לימסול.
אפולון לימסול?
אני של ארנקה, העונה ספציפית, שרן בן שמעון יבוא ככה לנבחרת עם עדיפות.
זה נורא מעניין, כי רן בן שמעון יכול להיות מאמן שזוכה פעמיים, בעדיפות לראשונה של מועדון.
אנחנו אז באמת מרימים להנחתה לעצמנו, כי באמת הנושא האחרון שרצינו לדבר עליו, זה על המינוי של...
אני יכול לשאול אותו שאלה לפני רן בן שמעון?
כן.
רציתי שתסביר קצת גם באמת לאנשים שיאזינו ו... יגידו לעצמם, אני טס לקפריסין, ווואלה, מעניין באמת קצת לשלב קצת כדורגל.
כן, משחק כדורגל.
איך זה מבחינה באמת לוגיסטית?
מה תאמר לאותם אנשים?
אז יש באמת איזשהו עניין, צריך להוציא כרטיס אוהד.
וואלה.
כן, זה קצת, אתם צריכים להבין, לבדוק איפה אתם בעצם יכולים לעשות את זה. כשאני הייתי שם, הוצאתי את זה בפאפוס, ליד האצטדיון יש להם איזשהו אולם כדורסל כזה, והגעתי לשם, לא היה תור, לא היה אף אחד. אתה מגיע, שואלים אותך, מי אתה, מה אתה, אתה מראה את הדרכון.
מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה?
כן, לא מבינים מה אתה עושה פה.
אתה צריך להראות כרטיס של משחקים או ש...
לא, אתה יכול לקנות כרטיס רק אחרי שיש לך את הכרטיס.
הבנתי.
אז אתה בעצם מוציא שם, מראה להם דרכון, הם נותנים לך איזשהו כרטיס קטן כזה, וזהו, ואתה יכול לקנות, זה תקף.
כרטיס קטן.
כן. פעם הבאה נעביר את הלין לפודקאסטים.
לא, זה תמיד ככה. כן. מה אתה רוצה את הלין? יהיה ככה כל הפרק.
זהו, אז זה בעיקרון.
איך המחירים שם של הכרטיסים?
וואי, אני חושב...
ואיך הכדורגל שם? סתם, דיברנו על זה עכשיו שעתיים.
זהו, אז אני חושב שזה עלה לי משהו כמו 10 יורו לכרטיס?
כמו בארץ.
ליגה לאומית.
כמו בארץ. משחקים של חדרה אולי.
למה, כמה עולה? כמה, 10 יורו?
זה יורו, משהו כמו...
אז כמה זה 10 יורו?
משהו כמו 40 שקל.
פחות מ-50 שקל. 40 שקל.
יש לך משחקים של מכבי. בסדר, עכשיו הייתי במשחק בבלומפילד 50, נו. אתם גרידים לי על ה...
בסדר, אתה בפתח תקווה. אין בעיה. אני מדבר איתך עכשיו, לך למשחק
אצלנו בטדי,
אחי. מה קרה? כולה אייק לרנקה. מי נשמע?
אצלנו
בטדי. קבוצה גדולה
זה כמו
בר שבע
שם.
בסדר, אני
לפני,
יודע.
לפני איזה שנה או שנתיים, מכבי תל אביב וגרלה נגד לרנקה, ובקושי מאוד הם עברו אותם. לדעתי הם עשו 0-0 וניצחון 1-0.
איך זה קשור למחירים של הכרטיסים?
לא, שתבין את
הכללי, הרמה סבבה.
לא אמרתי שהרמה לא גבוהה. לא אמרתי שהרמה לא גבוהה, היא כמונו, נו, פחות או יותר.
פחות או יותר, כן,
זה באמת. אז גם אצלנו הרמה לא גבוהה, נו, אז...
אולניקוסיה, לדעתי, עם כל הכבוד, לא יודע אם דורסת, אבל מנצחת.
היא קבוצת...
מנצחת את מכבי תל אביב או מכבי חיפה.
הם קבוצה אירופאית לכל דבר, הפועל. או שזה הפועל בכלל.
כבר כמה שנים לא זכו באליפות, אבל כן.
מי לקח אליפות עונה שעברה?
עונה יכול להיות. אריס לימסול.
אתה לא מקשיב.
נכון, סליחה. עונה לפניה, סליחה.
אפולון לימסול.
אוקיי.
כן, אמרתי לך, זה טור הזהב של הלימסוליות.
אחי, הוא אמר פה הרבה אינפורמציה, אני...
כן, כן.
מה עם קרמיאל? יש להם אליפות, סתם.
קרמיאל... קרמיליטיטיס, איך קוראים?
קרמיליטיטיס?
איך קוראים לקבוצה הזאת?
קרמיאליסטה.
איך?
קרמיאטיסה.
קרמיאטיסה.
מעניין. מבחינת האצטדיונים, קצת דיברת באמת וזה, אבל...
אצטדיונים מאוד קטנים, חוץ מהפועל ניקוסיה.
איך האווירה בהם אבל? כאילו זה... אני מבין שיש, בטוח שיש קבוצות גדולות יותר, אז זה קצת יותר...
סבבה, אני חושב שאם יש לך אצטדיון של 8-7 אלף איש, ואתה ממלא אותו אבל כל משחק.
בסדר, אני אומר, אבל מבחינת האווירה...
זהו, אז הכדורגל בקפריסין, בעיקרון, חוץ מהקבוצות הבאמת גדולות, הפועל אומוניה, הם לא, הם בדרך כלל לא ממלאים את האצטדיונים, יש להם אצטדיונים בין 10,000, הרוב הם משהו כמו 10,000 מקומות עד 5,000.
כן, הוא ביתיים, קטנים.
כשאני הייתי בפאפוס, זה היה אצטדיון לדעתי של משהו כמו 6,000, וזה היה אצטדיון באמת הכי נוראי שהייתי בו. תדמיינו לכם את לויטה ואת אצטדיון רמת גן.
מה אתה מראה?
משולב.
שליפים.
מה זה? התחולה של אצטדיונים? בוא'נה, אתה באת מוכן, אתה?
אז תסתכל על פאפוס.
אז תסתכל, תגיד לי בערך ממוצע, משה.
מה, יש לך את לארנקה עם 8,000, אומוניה ניקוסיה 23,000.
אומוניה ניקוסיה והפועל משחקות בג'סבי.
משחקות בג'סבי.
הפועל ניקוסיה היא ה... היא אותו הדבר, היא משחק כנראה באותו אצטדיון של...
כן, זה בדיוק
מה שאמרנו לפני. מי פה לא מקשיב?
לא באתי מוכן.
זה עוד יותר גרוע.
אז בעיקרון, בפאפוס באמת, האצטדיון מאוד מאוד רחוק מהמגרש.
כמו אצטדיון רמת גן.
כן, אבל האצטדיון גם יותר קטן, אצטדיון הרבה הרבה יותר קטן.
אני לא אוהב מגרשי אצטדיונים שזה שלהם אולימפי, לא אוהב.
כן, גם אני.
וקבוצות מצליחות למלא שם את האצטדיונים, את היציעים?
באירופה כן, באירופה יותר. ראינו גם נגד לארנקה, נגד מכבי תל אביב, הם הצליחו למלא. הפועל כן, אומוניה כן, בעיקר קבוצות הגדולות.
לא, אבל במשחקי ליגה, כאילו אין סיכוי.
במשחקי ליגה רק באמת משחקים הגדולים. אני בעיקר...
1-2, 1-3 כזה.
כן. אני באמת, אני הייתי במשחקים, משחקי קצוות.
מקומות, 1-2, 1-3.
אני הייתי יותר במשחקי קצוות שהייתי שם, של קבוצות גדולות.
קבוצות תחתית.
כן.
אתה גם כשאתה הולך לראות כדורגל בכל דרך הקבוצות תחתית, מה נסגר איתך?
מה לעשות? הוא נדבק לשם.
תלך קצת לראות כאויות של קהל, וזה לא מספיק
חבר. תקשיב,
נו, כמה אפשר לסבול?
תקשיב, יש בקפריסין קטע שגורם לכדורגל שם להיות מאוד אטרקטיבי, כי אתה יכול לעשות טיול מאוד נוח.
כן, הכל קרוב.
לא, בקפריסין גם, אבל גם הם משחקים את המחזורים בסוף שבוע, יום אחרי יום. יש חמישי עד ראשון, עד שני, כל יום משחק כדורגל.
סופה של כדורגל, כן.
כן.
זה חזק.
אז ככה אני תכננתי את הטיול.
כמו בליגה האנגלית, כן.
אז היה לי כל יום משחק אחר.
כל יום משחק, כן.
וזה היה באמת, זה היה...
האמת זה מגניב, אם אתה עושה כל יום משחק בעיר אחרת, אז כל יום אתה עובר עיר, וזה מגניב, זה מגניב.
בפרימייר ליג, מה שטוב, בלונדון זה שיש לך 10 קבוצות, אז בטוח שתמצא איזה 2-3 משחקים באותו שבוע שאתה יכול ללכת.
שאתה יכול לשחק, ללכת לכמה...
לשלב ביניהם.
אני רק אגיד לכם, במשחק של פאפוס, האולטרה שלהם מורכב מילדים בני 16-15, הם היו נורא חמודים, אתה שומע בקול שלהם שהם ילדים, ובאותו משחק הגיע המאמן של נבחרת מונטנגרו, עם הסקאוטים שלו, לראות איזה שחקן שם בפאפוס.
מונטנגרי?
מונטנגרי.
מגניב.
כן.
אני ראיתי אוהד של פאפוס כשהייתי שם, היה משחק, לא זוכר נגד מי. אם הייתי מכיר את דן, אני מאמין שכן הייתי הולך למשחק הזה.
כן, הייתי...
לא, מגניב, נראה לי אם אני אהיה בקפריסין, אולי יש מצב שאני גם הולך למשחק.
אז זהו, אני רוצה להמליץ. קודם כל, ניקוסיה לא הייתי, אבל זה כמובן הקבוצות הכי גדולות, אם אתם שם, באמת זה חובה.
ניקוסיה זה על שם ניקוס ורטיס, מה יש לך?
כנראה. אני אמליץ באמת גם על האצטדיון של לימסול, במיוחד תלכו למשחקים של אפולון, הם באמת הקהל הכי מעניין.
זהו, זו הקבוצה שאני עוד עכשיו בקפריסין.
זהו, זו קבוצה עם הכי הרבה בלאגן.
יש, אחלה.
כן.
זה פחות מתאים לכם, זה יותר מתאים לנו.
בסדר, אני נתגמיש.
ובלארנקה פשוט האצטדיון מאוד מודרני ומאוד נחמד, מאוד חמוד כזה. כשאני הייתי במשחק של פאפוס, מי שאימן אותם אז היה סלגדו. אז לפעמים גם מאמנים מצליחים להביא לפעמים קצת שמות מעניינים במאמנים. אז שווה לבדוק את כל המעטפת שם, כי באמת, בגלל העניין האקזוטי שם, שנורא נוח לגור שם, באמת הרבה שחקנים גדולים לשעבר מגיעים לשם.
טוב, אז בגדול, מה שרצינו לדבר עליו, שזה הנושא המרכזי של הפרק, זה מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, אבל היינו חייבים קצת רקע והיסטוריה על הליגה הקפריסאית, כן. אז עד עכשיו זה היה החלק המקצועי על הליגה הקפריסאית, קצת על הקבוצות מיותר טובה מפחות, סיפורים מעניינים ואנקדוטות של דני וי. ועכשיו אנחנו נדבר על רן בן שמעון, שמונה למאמן הנבחרת בשבוע שעבר, אחרי שהוא אימן את נבחרת קפריסין, והוא אימן בקפריסין, טוב, אנחנו נגיד את זה עכשיו, וגם בסוף לא נקבע, נגיד את דעתנו על המינוי, אם זה יצליח, לא יצליח. אז כן, רן בן שמעון, בבקשה.
טוב, רן בן שמעון, אני אתחיל ממה שהסקאוט מפאפס סיפר לי עליו, איך הוא רואה אותו, אז הוא אומר לי שאייק לרנקה מאוד השתפרו אחרי שהוא הגיע, הוא אומר שבשבילו הוא צריך לזכות בתואר של הליגה, הוא אומר שהקבוצה שלו באמת הכי טובה יותר מהפועל אפילו. הוא דיבר על זה, רגע, על העניין של הסגנון הספרדי שיש לאייק לרנקה. הוא אומר שהוא נורא מסתדר עם זה, זה יכול להיות אולי איזשהו רמז לנבחרת. הוא מאוד אוהב את זה, יש שם איזשהו שילוב, הוא אומר שיש שם שילוב מאוד טוב, יש בלנס בין שחקנים פיזיים לשחקנים טכניים. מאוד חשוב לו שהקבוצה שלו יהיה כזה יותר כזה חצי-חצי, אז גם מאוד אפשר
ללמוד. שהוא רוצה שהאבטיח יהיה ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ושהשם שתזרח בבוקר, נו, זה מה שכל מאמן רוצה בטח.
לא, אבל הוא מאוד שם דגש על איזון בקבוצות שלו, מסתבר. יש קבוצה שנגיד תלך יותר על התקפות מתפרצות, אתה מכיר את זה מאיתנו, אתה יודע שיש איזשהו סגנון יותר חזקת כדור.
שזה לא אנחנו.
כן. אז באמת אצלו זה כנראה החזקת כדור, שבאמת שחקנים שעושים גם וגם, זה יכול להסתדר עם כל מיני שחקנים בנבחרת, יש לנו מגוון, זה מאוד מעניין, מעניין אם הוא ייקח את הסגנון הספרדי שעכשיו הוא עבד איתו במשך איזה שנה בלרנקה. זה באמת בגדול ממה שהוא סיפר לי.
כמה זמן הוא אימן שם בלרנקה?
בלרנקה, לדעתי עכשיו, רק עכשיו הוא הגיע לשם, רק העונה הזאת, כן. הוא אימן שם, אבל גם לפני, זה היה לו עוד קדנציה ב-2012-13, וכמובן הקדנציה בנבחרת קפריסין, שהיא נמשכה מ-2017 עד 2020.
שלא נחלה הצלחות מסחררות.
לא, אבל מאוד מאוד קשה להצליח שם, אין שם שחקנים שמשחקים.
אז זהו, באמת, ובואו נעשה את זה באמת כזה דיון פתוח, את הנושא של בן שמעון, אני אגיד דעתי כי היא קצרה ולעניין, שאני לא יודע אם זה מינוי טוב, לדעתי הוא לא יצליח, אבל לא יודע למה הוא לא יצליח אחרי הקמפיין הבא, כי הקמפיין הקרוב עם ליגת האומות שהוא קיבל, שזה בלגיה, צרפת וספרד.
זה לפרוטוקול,
זה לפרוטוקול בלבד, אבל מעבר לזה, אני לא חושב שהוא יוכל להוסיף ערך מוסף, הלוואי ואני טועה, אבל זו דעתי בכל אופן.
דיברו על זה שהולכים לתת לו חוזה ארוך, לפחות עד הקמפיין של אירו 28.
ארבע שנים. ארבע שנים. לא, שתי קדנציות.
זה עוד שנה נתראה עם האומנך.
כן, אבל אתה לא יכול לצפות ממנו שינצח, שיעשה משהו בבית.
אני לא, אבל התקשורת פה
אני לא חושב שישימו אותו אם הוא מקבל שלושה מהם בפה.
נו.
הוא נולד בפתח תקווה.
אופה, פתח תקווה.
אז יש לנו נציג על הקווים של נבחרת ישראל, כבוד.
וכרגע על הקווים של ארנקה.
לא, כן, בעתיד זה מה שיקרה. אתה רוצה אתה להגיד את...
אבל יש הרבה, גם אברהם גרנט.
כן, נכון, אברהם גרנט.
אברהם גרנט זה גדול.
יש היסטוריה של פתח תקווה.
יש, גם קשטן, אם אני לא טועה.
קשטן גם, ויהיה, הפועל, בטח.
צריך לבדוק כמה מאמנים הם לא פתח תקווה.
נבדוק לפרק הבא.
מעניין, מעניין, אבל כרגע יש...
פתח תקווה זאת עיר של כדורגל, אין ספק.
נכון. לדעתי, תראה, קשה להצליח בנבחרת הזאת, זה לא משנה איזה מאמן מגיע.
מה זה קשה? אומרים שזה בית גברות למאמנים.
בדיוק. אני באופן כללי אמרתי בתקופה האחרונה ש בחר עשה את ההחלטה הנכונה שהוא בחר, בחר, בחר.
בחר, בחר.
לא להגיע
לנבחרת. אולי זה בחר,
בחר בכלל. שהוא החליט לא להגיע לנבחרת, כי שם אתה יכול רק להיכשל ולהחתים את השם שלך.
כן.
ואני לא יודע כמה זה נכון.
אני מאוד מסכים עם ברק.
זהו, זה כאילו, זה מלכודת.
אין סבלנות בארץ.
לגמרי.
וזה גם משהו שרן בן שמעון יוכל להתמודד איתו. עדיין.
לא, תראה, בסופו של דבר, אם הוא לא מצליח.
לא, אני אומר, אבל לבחר כרגע יותר מסוכן לו ללכת לנבחרת מאשר לרן בן שמעון.
הוא ילך לאמן עוד פעם, אולי בקפריסין, אולי באיזה קבוצה פה
בארץ.
לפני שהוא נסע לקפריסין, הוא הצליח עם אשדוד. מקום חמישי.
חמישי?
וגביע המדינה, חצי גמר.
תסתכל אבל את כל הקבוצות הגדולות שהוא כן אימן. הוא בכולם נכשל, הוא היה בביתר, הוא היה בהפועל תל אביב.
נכון.
אבל יש לו אליפות בקריית שמונה.
הוא היה במכבי תל אביב.
יש לו אליפות בקריית שמונה.
אתה רואה, הוא מצליח רק עם קבוצות קטנות, רק עם אנדרדוג.
נו, אנחנו נבחרת קטנה.
זהו, זה נקודה, אולי זה
בדיוק. אבל נבחרת זה לא קבוצה, זה כמה, 13 משחקים בשנה, משהו כזה.
כל אחד בא עם האגו שלו.
כן, אבל העניין גם עם רן בן שמעון, גם הדיבור עליו בקפריסין זה שהוא לא טקטיקן גדול, הוא מוטיבטור והוא פסיכולוג של השחקנים, הוא יודע איך לגשת אליהם, הוא יודע איך להוציא אותם, להוציא את הכי טוב שאפשר להוציא מהם, ויכול להיות שלנבחרת זה יותר מתאים.
כי אתה פחות עובד על טכניקה,
אתה פחות עובד על טקטיקות,
אתה, כן,
פחות
אתה עובד איתם על מנטלי יותר. כן.
כן, ויכול להיות שזה דווקא יכול להיות מאוד טוב, וגם הוא רגיל להיות במקום של האנדרדוג, הוא רגיל להתמודד עם קבוצות יותר קשות ממנו, הוא עושה את זה בהצלחה בהרבה מאוד מקומות. לדעתי זה יכול להתאים ברמות.
מעניין.
מבחינתך להתאים, מבחינתי לפחות להתאים זה יורו מונדיאל. כאילו, בוא, מקום שלישי, אנחנו עושים את זה גם בלעדיו.
העיקר הוא אמר, התקשורת.
הוא אומר, אני מבחינתי הוא נכשל 100%, אבל הוא אומר, מצליח.
אני אומר, אם ייתנו לו את הקמפיין שאחרי ליגת האומות, יש לו את הפוטנציאל הכי גדול מהמאמנים.
בין פוטנציאל לבין להצליח מאוד, יש פה הבדל.
לא, אבל הוא...
הצלחה של נבחרת ישראל
אין כזה דבר מקום שלישי הצלחה.
בקמפיין הקרוב זה... כמה שיותר לקדם את הצעירים, וכמה שיותר...
כמה שיותר להכין אותם לקמפיין הבא.
לא, דבר על ליגת האומות.
לשחק את הכדורגל שלהם.
יהיה לך שם ליגת האלופות של קבוצות ישראליות.
לא, אחרי ליגת האומות יש לך מוקדמות מונדיאל.
אין בעיה, אני אומר, מבחינתו, הוא אומר, הדעה שלו אומרת שאנחנו כנראה, יש לנו סיכוי לעלות.
לא, הוא אמר שיש פוטנציאל לעלות.
לא, אני מדבר על מה שהוא אמר.
אני אמרתי שלרן בן שמעון יש את הפוטנציאל הכי גדול להצליח מבין המאמנים הישראלים שיש.
פוטנציאל, לא, זה לא אומר שזה
לא להצליח. להצליח בנבחרת.
אנחנו לא נדע.
אז זאת הדעה, פה נמדדת את הדעה, לא? אתה אמרת שהוא לא הצליח, הוא אמר שהוא לא הצליח. אתה אומר שכן.
אני פשוט חושב שאף אחד לא יכול להצליח בנבחרת הזאת, שכל חודש יש ביקורות מפה ועד הודעה חדשה, שאתה מפסיד לבלגיה, אבל הנבחרות פשוט יותר טובות ממך.
נכון.
רומניה, לא יודע, שוויץ.
נכון, מסכים.
זה בעיה, יש פה בעיה, מהשורש.
הבנתם את הדעה שלי,
נחשב. הבנתי.
כל מאמן יקרה של פה, זה לא יעזור, אנחנו בדיוק כמו שהוא אמר, לא נותנים הזדמנות.
צריך לבנות מלמטה גם.
זה לא משנה אם לבנה מלמטה, מלמעלה, אתה רואה את הפערים.
בסדר, דעתכם נשמעה ותודה רבה. סתם. טוב, אז מאזינים יקרים, אנחנו הגענו למה קרה?
העונה, מה?
דיברנו על העונה, אמרת אתה ממקום שני וממקום ראשון.
מי תיקח, מי לא תיקח,
יש משחק עונה. אתה רוצה שנעשה על מי תיקח ומי לא... אני לא יכול לנחש כי אני לא באמת יודע, אני אגיד שאפולון, אני הולך על אפולון.
אז אפולון בפלייאוף התחתון,
לא תיקח.
יש
שלושה
מחזורים.
קטון, אייק לרנקה.
אוקיי, אז מי אתם חושבים שתיקח את האליפות?
הקבוצה...
אני הולך עם רן בן שמעון.
כן?
כן.
הקבוצה הביתית הכי טובה נגד הקבוצת חוץ הכי טובה.
אוקיי, אז מי אתה חושב שתיקח
אליפות? אני חושב שהפועל.
אוקיי, אז אתה אומר הפועל ושי אומר לרנקה.
בן שמעון, לרנקה.
ודן?
אני חושב שלרנקה. להפועל יש משחקים מאוד קשים.
אוקיי, אני עדיין הולך עם אפולון.
אני חושב שהמשחקים של לרנקה יותר קשים.
אתם מגיעים ביום ראשון?
יש להם דרביות.
כן, בעזרת השם.
אני מבין מה אתה אומר, אבל המשחק בחוץ.
ביום ראשון?
כן.
כן, ברור.
אתה מגיע ביום ראשון?
בטח.
אתה בא איתי. דרבי הפודקאסט. הבאנו פה עוד חיזוק להפועל.
זה כבר דרבי שלישי, כן.
זהו, עכשיו אתה בשוויון, יש לנו כוח עליהם.
כולנו נהיה, כן.
זה סוף סוף.
אלה הם כן להקפיץ אותו מר עוד פעם למילואים.
שקט, 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 מה אתה?
מה שלך, הם שומעים?
מה אתה דפוק? זה לא דפקו בלד, זה אני דפקתי על השולחן. יופי, משה.
במשחק הקודם לא היית בוגד.
לא הבנתי.
אני אומר, במשחק קודם בין ביתר להפועל, לא היית.
הייתי בצבא, מה אני אעשה?
בדיוק זה מה שאני אומר.
ובמשחק הראשון לא היה קהל, אז תחשוב שזה פעם ראשונה שאני רואה את הפועל.
במשחק הראשון, איזה משחק יצא בשביעי באוקטובר?
בסדר.
הפועל ביתר, אתה רואה שאתה חוס.
אני, כן, אני אשם. טוב, מאזינים יקרים.
זה אני אשם.
נו. מאזינים יקרים. לא, אם אתם רוצים לדבר על עוד משהו, אין לי בעיה, אבל נראה לי שחיסינו את הכל כבר מכל כיוון. מאזינים יקרים, אז זה היה הפרק שלנו על רן בן שמעון, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר על הליגה הקפריסאית. אם אתם נוסעים ויש לכם איזה שעתיים פנויות, תקומו מהים, לכו לראו משחק, תחזרו.
סלחו לי הודעה, אני אמצא לכם.
משה דבורה, תודה רבה שבאת לפרק, שי דרורי, תודה רבה שבאת לפרק, ואחרון חביב, דן ממלי היקר, תודה רבה שבאת, שיתפת, היה לנו ממש כיף, ואולי אפילו נתראה בעתיד, אנחנו לא פוסלים, אנחנו פנויים.
למה לא? אני פה.
יום שני מקליטים ביחד, אתה תראה אותו בעתיד.
מאזינים יקרים, אנחנו מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם, תאזינו לנו, אנחנו בכל הפלטפורמות, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, מה ששי אמר בפרק הקודם, שאני לא זוכר איך קוראים לזה.
אוברקאסט וקאסטבוקס.
כן, אנחנו גם שם, אנחנו בטיק טוק.
טיק טוק, טוויטר.
קיצר, אנחנו נמצאים בכל מקום.
וורלדווייד.
אז עד כאן היה הפרק על קפריסין, שיהיה לכם חג שמח, חג פסח שמח לכולם, חג שמח. שתצאו...
צריך שמח, שמשה כבר קיפל פה.
משה כבר בבית. שיהיה לכם חג שמח, אנחנו נתראה בפרק הבא של היום לפני. ביי ביי.